ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
מה זה הכיסא הזה? זה, אני לא אוהב את הכיסא הזה, תחליפו לי כיסא.
כל הסיבות, כל הסיבות שבעולם יש לך לחגוג הבוקר. כל הסיבות של העולם, אבל... בסדר, באתי להשבית לך שמחות. עזוב את החיסול שזה כולנו מאושרים עד הגג. הוא פתח עם 12.3 לפטריוטים.
12.7.
7, סליחה,
12.7. 12.7, מה קרה לך?
12.7, והוא חוגג כאן. אבל אנחנו נתחיל
בברכה. במותו ציווה לנו את ה-12.7.
אבל אנחנו
נתחיל... במותו ציווה לנו.
אבל אנחנו, אתה יודע...
שם רשעים מרכב, אתה מבין?
אנחנו נתחיל בברכה, באמת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן.
אמן, 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 על חיסולו של הרב מרצחים המרושע, האיש ששתה לנו את הדם, שתה לנו את הדם, אין מילה אחרת. עם קשית, זחוח, אלים, אגרסיבי, הרג יהודים וישראלים וסורים ודם, נערות של דם על הידיים, וטוב שהוא חוסל. ובאמת אני אומר כל הכבוד לכל מי שהיה שותף, לראש הממשלה, לשר הביטחון, לשר החוץ שכיהן כממלא מקום ראש ממשלה, לרמטכ"ל, לראש המוסד, למפקד חיל האוויר, לאמן, על באמת, 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 עבודה אדירה, פעולה אדירה, ורק לא להיכנס לאופוריה, ורק לא להיכנס לסחיחות. ראינו מה סחיחות עושה, נסראללה. אגב, אתה יודע, היום ניר דבורי סיפר בבוקר שהוא סבא לפני שהוא נפח את נשמתו. שזה מעניין, אתה יודע, א', זה מלמד על עומק החדירה המודיעינית.
כן, שהוא סבל?
סבל, ניר דבורי אמר,
סוף, אני סוף, לא יכול... סוף סוף, צורה טובה!
לא, לא.
סוף, אני כל... אתמול בפטריוטים גם אמרתי, אני מבקש לי בקשה אחת, בקשה אחת יש לי, שהוא הבין שמחסלים אותו.
כן, הוא הבין.
שהוא הבין שמחסלים אותו, זה מה שאני מקווה.
הוא לא פירט, אבל הוא אמר, אני אומר לכם, הכי בדוק, שנסראללה לפני מותו סבל. עכשיו אתה יכול להניח, אתה יודע, כיד הדמיון, איך אנחנו יודעים ואיך זה הגיע, אבל הוא אומר באופן ודאי, זאת אומרת, הוא לא מת מיד, כי הרי 83 טון חומר נפץ שנופל על גם על מקום מבוצר כמו המקום שהוא היה בדחיה, אמורים לקרוע אותו לגזרים באופן שלא יישאר לו.
ראית את המחילה שנפתחה שם בעזר? ראית את התמונה הזאת?
ראיתי הכל, כן.
אל נורא, עלילה.
מטורף, אבל הוא סבל.
אמצה לנו מחילה.
אבל הוא סבל.
בשעת הנעילה.
אבל הוא סבל, זאת אומרת שהוא לא מת מיד, זאת אומרת שהוא באמת, יש שם עדויות מתוך הבונקר, שהוא נפח את נשמתו בכאב ובייסורים, כמו שמגיע לו, ואנחנו שמחים ומאושרים. אתה יודע, למה אני אומר לכם שמחים ומאושרים? רואה אותי במסדרון, ינון, לפני הכניסה לאולפן, סרי, אנחנו חוגגים היום, איזו שאלה, מה זה?
לא,
יש, תראה. אין יש אוהב את, ישראל,
יש במחנה
אין
שלך,
פטריות סרי, ישראלי, סרי. לא, לא, כולם, לא, כולם
לא,
שמחים,
לא,
כולם
לא, אתה רוצה שאני אראה לך ציוצים? אתה רוצה לראות שאני ארגל
למה? שמה? שאנשים לא שמחים?
כן, אני לא שמחה, אני לא מרימה, אני לא מרימה כוסית, אני לא זה, אני לא...
שמחה גדולה כמאמר השיר, שמחה גדולה...
יש חמיצות, יש חמיצות.
אין לנו בשנה האחרונה, גם לאומית, אני יכול לדבר על עצמי גם אישית, אין הרבה רגעים שהיינו באמת, הייתה כאן שמחה מזוקקת, סיפוק, קורת רוח, שמחה בעיקר על החזרת ההרתעה הישראלית, שנשחקה, שנקראה לרסיסים בשבעה באוקטובר, באופן שגרמה לאויבים שלנו להבין שאנחנו כאן באמת זמנים, קורי הכביש, כמו שאמר המחוסל. והיכולות האלה שבאו לידי ביטוי בשבועיים האחרונים, שהן באמת, באמת יכולות פנומנליות, גם למדות על הרצינות שצהל התייחס לליקוט המודיעין בכל השנים האחרונות, באופן מיפוי הבתים, הזימוניות על פי פרסומים זרים, הסיכולים המטורפים, מדהימים, מדהימים, מדהימים.
הנה, תראה, שקמה ברסלר שולחים לי. האמת, שמחה על חיסולו של נסראללה ויתר הבכירים בחיזבאללה וחמאס. שמחה, בלי הערק ובלי בקלאות. לא לחינם, נתבקשנו בנפול אויבך, אל תשמח, ובקושלו, אל יגיע לבך.
שמחה,
זה נאמר על יהודים שנופלים, לא על אויבי ישראל, שונאי ישראל, אנשים שרוצים לחסל אותנו, ודאי שתשמח, ודאי שתרים כוסית הערק, ודאי שתחגוג, אתם ירדתם מהפסים.
אני לא...
מילא הייתה יודעת כתובים, מילא הייתה יודעת מה כתוב, מילא הייתה יודעת מה המקורות שלנו אומרים, מצטטת איזה פסוק שאין לה מושג מהו, שתלמד מה אמר מרדכי היהודי לאמן הרשע שאמר לו את זה, לפני שהוא עלה על הסוס, הוא דרך עליו ועלה על הסוס, היא לא יודעת כלום, זה בורים ועמי ארצות, אבל היא לא יודעת, היא לא בלי ערק.
אין לך
מושג מה זה ערק, את לא יודעת אפילו לשתות ערק, אין לך מושג, אתה בכלל בן אדם שלא שמח באופן בסיסי. אוקיי, תודה. כן, סרי, תפשיר, חפרת חפור.
אז אני אומר עוד פעם, אנחנו כל פטריוט ישראלי, כל ציוני אוהב הארץ, כל מי שנמצא, שהלב שלו במקום הנכון, ולא כמו ינון מגד, שלפעמים הלב שלו, שהלב שלו לא במקום הנכון, כל אחד מהם צריך לשמוח בבוקר, בלילה.
אתה יודע משהו, אני אגיד לך, עצם זה שאתה פותח את החפירה שלך הבוקר, בזה שאתה מציין שאתה שמח, וכולם צריכים להיות שמחים, וצריך להיות שמחים בכל הדבר, זה לא ככה אתה פתחת, זה רק מעיד שאתה יודע שיש אנשים שכואב להם, שורף להם, שנתניהו משחק אותה, שהוא מנהיג, שהוא מנהל את העסק, שהוא עולה לנאום באום, נאום, כן? כשהוא יודע אחרי שהוא נתן את הפקודה לשנות את המזרח התיכון. ואני אגיד לך משהו, סרי, אני ראיתי שהוא לחוץ.
אמרת את זה, שמעתי את
מה. ראיתי שהוא לחוץ.
עזוב, זה אתה בחוכמה בדיעבד.
לא נכון, לא נכון. אתה חרטטן,
אתה. אתה מחרטט, ראית.
אתה מכיר אותי? את האמת.
לא, אבל...
את האמת.
אתה אחרי הנאום.
את האמת, לא.
למה לא אמרת בזמן אמיתי שהוא לחוץ? למה לא צייצת? זה היה עוד לפני כניסת שבת.
מה, אני צייץ שהוא לחוץ? יאללה, אתה ככה אתה מכיר אותי?
חוכמה בדיעבד.
ככה אתה מכיר אותי? לא, אמרתי.
חוכמה
בדיעבד. את רואה שהוא מתענג על המילים, על האנגלית, הוא מדבר לאט, הוא נהנה מהנאום וזה. ראיתי שפה שהוא לחוץ, הוא מקרים, הוא דיבר מהר. הוא דיבר מהר. בעיניים שלי, באוסול אני אומר לך. באוסול, כן? ראיתי שהוא לחוץ. ומה, אבל את יודע מה הקטע? בכלל לא ידעתי שהייתה תקיפה. רק בבית כנסת, אנשים שיחרו לבית כנסת, סיפרו שהייתה תקיפה.
מה תקיפה? אבל חיסול? דיברו על חיסול?
כן, לא, אמרו תקיפה ואמרו לא יודעים מה קורה עם נסראללה. הבא בן אדם...
מתי קיבלת את הידיעה שהוא חוסל?
בשבת בבוקר.
לא ביום שישי בלילה?
לא, לא, לא.
אף אחד לא בא ואמר לך.
איזה בעיה, ישן, מה אתה רוצה? מה, בגלל נסראללה אני לא ישן?
הבנתי.
לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
הבנתי.
מה קרה? מה הבעיה? היית בטוח, אבל מה קורה? מה עם סינבר? מה עם סינבר? מה קורה? מה הולך בדרום? למה אין איזה... הם אפילו רקטה אחת לא ירו. תסתכל מה עשינו להם. תראה מה חשמנו. זה עד הניצחון המוחלט שאתם לגלגתם ואמרתם. תראה מה עשו להם. שנייה אחת. חפרת חפור, עכשיו תקשיב טיפה. עשו להם פה מהלך מבריק, קודם הביפרים, אחרי זה האוקיטוקי, אחרי זה חיסולים, אחרי זה השמדה של כל הטילים שלהם, דרגה אחר דרגה, עכשיו הם כמו נחש שהורידו לו את הראש, הם לא יודעים, הם מתפתלים, אין להם מושג זה, עכשיו בעזרת השם, יש מצב שיכנסו קרקעית, יעשו שם רצועת ביטחון, ישמידו אותם, אחרי זה האיראנים, אל תדאג, גם באיראנים נטפל, סרי, יש מנהיג לאומה, יש מנהיג לאומה, יש בן אדם שיודע מה הוא רוצה, הוא 30 שנה מדבר על המהלך שלו, על המהלך הזה, הגיע לרגע ההיסטורי הזה, שילמנו מחירים כבדים, בשביל ההתפקחות הזאת היינו צריכים לשלם מחיר כבד, לצערנו, לצערנו, כולנו נפלנו בתוך הפנטזיות שלכם.
טוב, אחרי ששמחנו, ואחרי שכמעט היינו מיושרים,
בוא נחזור לדיכאון.
כן, הגיע הזמן לריב. ואני רוצה, קודם כל הנה אמרתי, כל הכבוד לראש הממשלה, כל הכבוד לשר הביטחון, קיבלו החלטה, עבדו ביחד. אגב, נתניהו הרי לא יכול להמשיך לחיות ביחד עם מישהו, אז כבר אתמול בערב הוא מודה לכל העולם, גם לכל העולם ואשתו, לכל העולם ואשתו, אין שר ביטחון, אין שום דבר, אבל זה נתניהו, איך אומרים, בקטנותו. עכשיו, בוא נגיד מילה טובה לאנשים ששתו להם את הדם. בוא נגיד מילה טובה לאנשים שביזו אותם וכיללו אותם ועשו להם, באמת, אמרו להם את הדברים הכי נוראים. אני רוצה לתת שבט של דבר, אני מתכוון לטייסים המעולים שלנו, הגדולים ביותר, האנשים שאנחנו חווים להם חוב ענק. זה הערך המוסף שלנו, זה והמודיעין על פני האויבים שלנו, היכולות הטכנולוגיות, איסוף המודיעין, הטייסים המעולים. עכשיו בוא ככה על קצה המסלג.
סרי, שנייה, סרי.
בוא רגע, רגע, חפרת חפור.
הגיע להם, הגיע להם.
מגיע להם.
הגיע להם.
יופי.
לא, הגיע להם מה שעשו להם.
לא, לא, תן, אני חושב שלא.
אחרי שהם סרבו.
אז עכשיו בוא נשמע.
אין פה הנחות.
רגע, לא, אתה יודע מקדים. תן לי להגיד אבל, תן לי להגיד. הכנתי כאן לקט קטנטן. חבר'ה, אמרו עליהם דברים הרבה יותר גדולים. על באמת הטובים באנשים שלנו, על באמת השפיץ של השפיץ, האנשים שגורמים לכל העולם, לא רק לעולם הערבי, לעמוד פעולי פה נוכח היכולות המדהימות של ישראל. האנשים שהחזירו לנו את ההרתעה הישראלית שנשחטה בשבעה באוקטובר כטייסים. אז בואו נשמע כמה אמירות קטנות ואחרי זה נשמע עוד משהו. נתניהו, המדינה יכולה להסתדר בלי כמה טייסות, אבל לא בלי ממשלה. שלמה קרי על הטייסים, לכו להזזל, אנחנו נסתדר בלעדיכם. שרת ההסברה לשעבר גלית דיסטל, על הטייסים שהודיעו שלא התנדבו למילואים, נמושות! אני בז עליכם, אתם לא פטריוטים, אתם לא ציונים. ויש איזה אחת שהיא עשי, איזה קרולין גליק אחת, שמעתי עליה, הכנסתי הבוקר לגוגל, כתוב שהיא עיתונאית אמריקאית ישראלית, ויש לה רזומה עשיר, היא הקימה את אתר הסאטירה הישראלית לטמה. בואו תשמעו מה קרולין גליק, התותחית, מפקדת האוגדה, מפקדת הכוחות המיוחדים של נאטו, מה היא אומרת על הטייסים. מספיק! צריכים לפרק את טייסת 69. טייסת 69, אני מזכיר לכם, זו הטייסת שביצעה את התקיפה בדחיה. לפרק את טייסת 69, או איך שהיא מכנה את עצמה, ולהעיף את כל הגנסטרים, כן, אלה הטייסים, את כל הגנסטרים המייבבים הללו משורות הצבא. הגיע הזמן להקים חיל טילים וכתבאמים, אמרה מפקדת נאטו. תפסיקו לאיים עלינו. אתם לא כל יכולים, ויש חלופות שלא צריכים לפנק עם תארים וכיבודים על חשבוננו. לא ניתן לכם להשתמש בכנפיים נגדנו. וכאמור, עיתונאית, ממקימות אתר
סאטירה.
רק מילה, מילה אחרונה. בטייסת 69, המובחרת והנהדרת, שכולנו חווים להם תודה ענקית, 37 טייסים מילואים, הודיעו בזמן המהפכה המשפטית שהם לא התייצבו לטייסות במחאה, על מה שהם הגדירו הרס הדמוקרטיה. אז אני מצפה ממך, ינון הבוקר, להקות על חטא, להקות על חטא, ולהגיד, טעינו, פשענו, לא היינו צריכים לדבר על המובחרים שבבנים שלנו, כמו שדיברנו, לא היינו צריכים לתת, אתה יודע, יש לי זמן איזה שני אינסרטים קטנים?
לא, ממש
אז
לא.
אז אנחנו ניתן איזה אחרי זה, אני רוצה, בהמשך,
די.
בהמשך, אחרי שינון יגיב, אני רוצה להשמיע לכם מה אמר, בכיר התוכנית הפטריוטים והמחליף איתמר פליישמן על הצבא,
פליישמן
על הצבא ועל המן ועל תרבות השקר בחיל האוויר. בואו תשמעו איך דיברו, וזה נעשה אחרי זה, איך דיברו אצל ינון בפטריוטים על האנשים המשובחים האלה שכולנו חייבים להם תודה.
תאמין לי, אתה לא, זה לא יאמת, זה כאילו אכלת איזה, לבלת איזה ספיד. מה קרה? קודם כל, תשמע, בצדק תקפו את הטייסים, עם כל הכבוד לזה שהם טסו והפציצו את הזה, כן, בוא, להיות, לדעתי, לא שהייתי טייס, אבל להיות בקרבות בתוך רצועת עזה, זה, איך נגיד בעדינות, לא פחות קשה ממה שעשו הטייסים, עם כל זה שיש להם את היכולת האסטרטגית להשמיד את נסראללה. להיות חייל בנחל, או בגולני, או בגבעתי, בקרבות, ברפיח, בתל סולטן, בחניונס, ומבית לבית, בקרבות האלה, עם כל הכבוד לטייסים, מטייסת 69, שלחצו על הכפתורים באוויר ששיגרו את הפצצות ואת הטילים. אוקיי, בוא נשים דברים על דיוקם, אתם עם כל האירואיקה של הטייסים וכל הזה, אוקיי, גם היו מכונאים שחימשו את המטוסים, וטכנאים ואנשים שעבדו, תפסיקו כבר עם הקטע הזה של האלים שלכם הטייסים, זה דבר ראשון. עם כל הכבוד, וכמובן כל הכבוד להם שעשו ופעלו, יפה מאוד, יפה מאוד. שוב, חירניק בעזה, איך נגיד בעדינות? לא פחות קשה, לא פחות קשה. ומחירים שילמו הרבה יותר, הרבה יותר. בתי הקברות מלאים בחירניקים שלחמו בעזה, זה דבר ראשון. דבר שני, בצדק תקפו אותם. בצדק תקפו אותם, שלא ישחקו עם הביטחון. זה שיש להם את היכולת לראות את הפצצות טון על נסראללה, לא נותן להם שום לגיטימציה לשחק עם הביטחון של מדינת ישראל ולהחריב את הצבא. אל תבוא עכשיו ותעשו לי כל מיני ציוצים, הטייסים, הקפלניסטים, מי שלא, וצדק נתניהו ב-100%. בלי טייסת או שתיים אפשר להסתדר, בלי ממשלה דמוקרטיה לא יכולה להסתדר. לא הבנתי, אתה מטיל ספק בדברים שהוא אמר?
מטיל ספק,
כן?
רב.
כאילו אפשר
אנחנו
להסתדר...
אנחנו נוכל להסתדר בלי דודי אמסלם ושלמה קרעי?
מדינה יכולה, מדינה דמוקרטית יכולה להסתדר בלי ממשלה?
אנחנו נוכל להסתדר בלי דודי אמסלם ושלמה קרעי? יהיה לנו קשה מאוד להסתדר בלי טייסת...
לא דובר על דודי אמסלם ושלמה קרעי, דובר על ממשלה. בלי טייסת או שתיים אפשר להסתדר.
נוכל להסתדר גם בלי דיסטה,
בלי תאמין. בלי ממשלה אי אפשר להסתדר. תפסיקו להיות בורים ועמי ארצות. וגם קרי דיבר על הסרבנים, שלא ישחקו עם הביטחון.
אלא טייסים.
שלא, עם כל הכבוד
אלא
לטייסים.
אלא טייסים שעשו את העבודה.
כל הכבוד עליהם שמה שהם עשו זה התפקיד שלהם. לכך הם הוכשרו. מדינת
הם
ישראל השקיעה ביותר. בכל אחד מהם מיליונים.
בסדר,
מדינת ישראל השקיעה בהם. זה התפקיד שלהם. אף אחד, הם לא אלים, לא בני אלים, ואף אחד לא יקשור להם עכשיו כתרים שהצילו את המדינה.
נקשור להם כתרים, הצילו את המדינה, הטובים ביותר, החזירו את ההרתעה, גרמו לעולם הערבי לחיל ורעדה, ולכל העולם להשתאות נוכח הביטויים.
סרי, עשו את הפקודה שהטילו עליהם, זה הכל.
הבנת? זה כמובן. זה כלום.
נכון?
זה שום דבר.
נכון? להיות חירניק
מישהו מזלזל
ברצועת עזה זה יותר קשה.
אני רק אומר שהם המובחרים של
הבנים. לא, להיות חירניק ברצועת עזה בקרבות מבית לבית, זה יותר קשה. זה יותר קשה. עם פקל על הגב וחול בעיניים.
יש לנו כבוד אדיר.
עם פקל על הגב זה יותר קשה.
אני גולנצ'יק.
יותר קשה מאשר להרים מטוס וללחוץ על כפתור.
המובחרים,
אתה לא מקבל, אני מקבל.
בסדר, אני מקבל. תראה את היכולות, תראה את הביצועים, תראה את זה שאתה
ותראה את הביצועים ברצועת עזה.
אחרי שמתהדרים בהם כל כך.
עכשיו עם כל הכבוד, צריך לתת קודם כל עם כל הכבוד לטייסים, את הקרדיט, למי שקיבל את ההחלטה. הבנתי שגלנט כבר מתדרך, שנתניהו זה, נתניהו רק אמר, הוא לא זה, והוא דחף, וכל מיני דברים כאלה. חבר'ה, תפסיקו לחרטט. יש פה ראש ממשלה שמנהל את המערכה. אגב, כשבאו אליו מהצבא עם שלוש אופציות, הוא אמר להם, לא, אני רוצה אופציה רביעית. ועשה להם אופציה רביעית למה לעשות. לא במבצע הזה, בכל המהלך של ההתקפת של הטילים שהיה. יש פה משנה סדורה של איך הולכים על הדבר הזה. ואנחנו רואים פה מערכה שמנוהלת בצורה מבריקה. זה לא איך... למה אתה צוחק?
אני צוחק, כי אני אגיד לך, זה מוציא אותי מהדעת. למה מוציא אותי מהדעת?
מה מוציא אותך מהדעת?
תראה איך אתם קושרים כתרים
לראש
הממשלה, שאני הראשון, עוד לפני שפתחת את הפה, אמרתי כל הכבוד לראש הממשלה. אבל בשבעה באוקטובר, אותו ראש ממשלה, שהיה בתפקיד... רגע! הוא אחראי,
אותו?
לא מילת אחריות, לא כוונת אחריות.
הוא ידע על האירוע?
אתה לא אמרת, הוא לא, תבין, אז ככה, בכישלונות לא העירו אותו.
רגע, הוא ידע על האירוע?
בכישלונות.
אני שואל אותך אם העירו אותו.
ובכישלון הגדול ביותר, מאז קום המדינה, לא העירו אותו. בהצלחות, זה רק
לא
אני.
אבל לא העירו אותו.
מי זה גלנט שמתדרך?
אבל לא העירו אותו.
מי זה מפקד חיל האוויר?
טוב.
מי זה טייסים?
תודה.
זה הוא ושרה וקרי, טסו לדחיה, הפציצו וחזרו.
חפרת חפור.
אי אפשר אבל לעשות דבר
תודה,
כזה.
תודה.
אם הוא אחראי להצלחות,
תודה.
הוא גם אחראי לכישלונות.
א', נכון.
אם הוא אחראי להצלחות
נכון.
ביום שישי בערב, הוא גם אחראי לכישלון בשביעי באוקטובר.
אתה צודק, אתה צודק, ובהחלט יש לו אחריות על השבעה באוקטובר, על המדיניות, בשנים שהוא היה ראש ממשלה. באירוע שהיה, שבו הצבא אמר לו שחמאס מורתע, כן? שבו הצבא לא העיר אותו בלילה כשהיו אינדיקציות לכך שהולכת להיות פעולה, כן? אין לו יכולת להיות אחראי על משהו שהוא לא יודע.
אז למה הוא, ב-2008 אחראי... אמר לאולמרט, אתה ראש ממשלה, אתה אחראי יותר משר ביטחון, יותר מרמטכ"ל, אתה ראש ממשלה אחר תודף.
על המדיניות שלו, ודאי שיש לו אחריות.
המדיניות
שלו
כשלה בשבעה באוקטובר.
בסדר, אבל על האירוע...
המדיניות, קרי הקונספציה,
אפילו פרדו
קרי לתת
אמר,
כסף מזומן
אפילו,
לחמאס, כשל.
אפילו פרדו, מאבי אבות הרלביזם, אמר שאין לו אחריות על השבעה באוקטובר על המהלך. אפילו פרדו.
אני לא יודע שפרדו אמר.
לפני זה יומיים שלושה היה פה איזה סיג של פרדו. תחפשי אותו בבקשה. אני אשמיע לו לחופרני הזה, כן? שהוא ישמע מה פרדו אמר ויבין, תבין, כאילו איך בן אדם שלא אומרים לו שהולכת להיות, שאומרים לו שחמאס מורתע.
אינון, אתה בן אדם הגיוני, אתה בן אדם הגיוני. איך אתה לוקח קרדיט על הצלחות ומתרחק?
כי זה ההבדל.
ואתה מפיל על גלנט. וזה לא גלנט, זה רק נתניהו.
כי בפעולה הזאת.
גלנט, 7 באוקטובר. הצלחה ביום שישי בערב, נתניהו. לא, זה מה שאתה אומר.
אתם אפילו לא מזכירים אותו על 7 באוקטובר.
הנה, תראו איך הם העיפו.
לא אמרתי, אבל זה לא מה שאמרתי.
אין קרדיט לגלנט, אין שר ביטחון, אין טייסים,
די, תן לדבר, אתה חופר, אתה לא נותן לדבר. בסדר? אז בסך הכל אנחנו רואים פה מערכה שמנוהלת בצורה מבריקה. ב-11 באוקטובר גלנט רצה לתקוף את חיזבאללה. זו היה יכול להיות אסון קולוסלי, לחסל אז את נסראללה. היה אינדיקציה שהוא, לא משנה, היה אפשר לחסל אותו, בסדר? זה היה המודיעין. זה היה אם היו עושים איזה אסון קולוסלי. למה? כי אז היינו נכנסים למלחמה רב זירתית, מול חיזבאללה עם עשרות אלפי טילים, לפני שפגענו להם בכל הטילים, מול חמאס, כן, שלפני שפגענו שהשמדנו את חמאס, יש מצב מול איראן, מול החותים, כל העולם היה נגדנו. מה נתניהו עשה? אמר לא, קודם כל נלך על המשימה העיקרית, השמדת חמאס. השמדנו את חמאס. עכשיו הולכים על הצפון. השמדנו את, בעזרת השם, משמידים את חיזבאללה. זה היה מה שנקרא רבע גמר, ראיתי שמישהו צייץ, רבע גמר, ניצחנו את חמאס, חצי גמר, בעזרת השם, לנצח את נסראללה, את חיזבאללה, ואז עולים לגמר מול האיראנים.
אוקיי.
וזה הרעיון, אנחנו, זאת משימתו ההיסטורית של בנימין נתניהו, זאת משימת חייו, כן? להשמיד את אויבי ישראל ולהסיר את האיום הקיומי מעל מדינת ישראל. זו משימת חייו. תפסיקו להפריע.
טוב.
תפסיקו להפריע.
אז תראו, הצבא המופלא שלנו, שבאמת חטף מכה קשה, גם הצבא, גם השבק, שנכשל כישלון גדול, ידע להתעשת, ידע לקחת עצמו במהירות בידיים, אחרי שבר נורא בשבעה באוקטובר, ולתת ביצועים אדירים, שהיום ינון מגל וחבריו מתהדרים בהם, לאחר ששנה, שנה, הם שתו את הדם לצבא, שתו את הדם לרמטכ"ל. בואו נשמע שתי דוגמאות קטנות של אותו חבר בפטריוטים, איתמר פליישמן. בואי תשמיד את שני האינסרטים. האינסרט הראשון, צבא עם תרבות של שקר. בואו נשמע, בואו נשמע איך דיברו עליהם באולפן של ינון מגל.
כל מה שאמרנו מתחילת התוכנית, כל הנחלים האלה זורמים לאותו ים. הרצי הלוי חייב ללכת הביתה, ואם הוא לא ילך הביתה, חייבים להעיף אותו על טיל. הממשלה חייבת לבעוט אותו. ואיתו אפשר גם את כל הקצינים שהוא קידם, הוא ואהרון חליבה, כדמי שתיקה לקראת ועדת החקירה העתידית, ולסדר להם את העתיד ואת הכסף שלהם, וכל מיני דברים כאלה. הטרגדיה הכי גדולה פה היא, הטרגדיה הכי גדולה, רגע, אני אגיד לך מה הטרגדיה, ואז תמחי כפיים. הטרגדיה הכי גדולה פה היא...
כן, אתה שזאת מישהי ולא מישהו.
זה בזמן מלחמה,
אני ראיתי.
בזמן מלחמה. הצבא נלחם ותראה...
תרוקת קשב של טייס, עוד שנייה. תערב להתנדב לדבר פה.
תן לי שמוע את הבדיחות, למה אתה מפריע?
צריך להבין פה משהו. הרצי הלוי א' לא מתעסק במלחמה, הוא מתעסק בפוליטיקה. רק בפוליטיקה. רק בלהציל את עצמו. לא דיברנו על מבקר המדינה ולא על שום דבר אחר. ב', והכי גרוע, הוא ממנה את האנשים שאחראים לכישלון לאלה שאמורים להביא את הניצחון במלחמה. אתם חושבים שהחבורת כושלים הפוליטית הזאת יכולה לעזור לנו לנצח במלחמה? יש לי חדשות בשבילכם. אנחנו נפסיד במלחמה. הם מדליפים נגד הממשלה.
תראו,
הם ממנים את החברים שלהם. הם מתנכלים לחצי מהעם על רקע פוליטי.
דמר, בינתיים אנחנו מנצחים. אנחנו עושים עבודה מצוינת. הרצי עושה עבודה מצוינת בעזה.
שמענו מספיק.
למה את זה אתה מוריד? למה את זה אתה מוריד?
לא בסדר, אני אמרתי פעם שבה.
למה אתה מוריד שאני מתווכח איתו, ואני אומר לו שאנחנו מנצחים, ואני אומר לו שהרצי עושה עבודה מצוינת.
יפה, יפה. בוא נשמע עוד.
בסדר, בן אדם.
בוא נשמע עוד אינסרט. כל הקווים נחצו. כן, הקצין.
הצבא של הרצי הלוי פשטה בו תרבות של שקר. זאת האמת. הם משקרים בלי הפסקה. זה לא רק הכותרות מפעם, הקצינים שלו. מפקד בסיס פלמחים אמר, הייתה הקשירות.
בסיס פלמחים, חיל האוויר,
שבועיים,
כן, תשמעו איך הוא מדבר.
אתה יודע מה הדבר, מה השקר הכי מטורף פה? לפני שבוע, שבועיים, מפקד בית ספר, שאחד מהמפקדים בבית ספר לטיסה, אמר, הייתה לי אי-קשירות. אתה יודע איפה נסע תומר בר את הנאום של אתמול? באותו בסיס שהמפקד שלו אמר שהייתה אי-קשירות. עכשיו אני אגיד לך, אני לא יודע אפילו מה יותר מפחיד אותי פה. השקר על הפוליטיקה, או השקר שלא הייתה פוליטיקה? הצבא של הרצי הלוי הוא צבא שפשטה בו תרבות של שקר, אצל הקצינים הכי בכירים שלו, כולל תומר בר, צריך להגיד את האמת, הוא משקר לציבור הישראלי. מי שם זה לא משנה. צבא של שקר, בהגדרה, יגיע לשבעה באוקטובר, ולכן אני שוב אגיד, הרצי הלוי, שתחתיו הצבא הפך להיות פוליטי ושקרן, לא ראוי לדרגות שלו, גם בלי קשר לשבעה באוקטובר.
תקשיב, מעולם, מחיאות כפיים, זה חתכתי לכם, מעולם לא התנהל מסע הכפשות, השמצות, כללות של אנשים שמתנהגים בצורה מופקרת נגד צבא בזמן מלחמה, מבזים את הרמטכ"ל, מבזים את מפקד חיל האוויר, מבזים את ראש אמ"ן, מבזים את ראש השב"כ, מבזים מפקדי בסיסי, מפקדי חיל בחיל האוויר, יורקים עליהם, מדברים אליהם בשפה הכי קשה, הכי עלובה, ואחרי הביצועים המדהימים שלהם, אגב, כמו הביצועים המדהימים של, של הגולנצ'יקים וגבעתי וצנחנים וחטיבת הקומנדו והנדסה וכל החיילים המופלאים, המופלאים שלנו ושריון, אחרי כל הדברים האלה הם באים להתהדר בניצחונות שלהם. טוב, שנה שלמה לא היה מסע כזה
שר,
בזמן מלחמה נגד הצבא, נגד מפקדיו, נגד חיל האוויר,
אוקיי,
כמו שהתנהל באולפן שלך.
טוב, תראה, עכשיו בוא אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל שמעת שאני הסתייקתי מהדברים, ואצלנו מותר לאנשים להגיד דברים באולפן. מותר לאנשים גם להעביר ביקורת על, 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 על צהל, על הדרג הפוליט, מותר. אבל אתה והחבורה...
בשפה כזאת?
שנייה, שנייה.
בשפה כן, כזאת?
גם בשפה כזאת.
מקובל עליך?
אמרתי את דעתי. אמרתי את דעתי. מותר לו להגיד. אגב, מרגע שהתחילו, שזהו, תמך ברמטכ"ל, פרגן לזה, הוא עצמו אמר כל הכבוד לרמטכ"ל, ואפילו לגני בנץ הוא פרגן.
באמת, תודה רבה. אנחנו נרגשים הדמעות.
אבל אתה והחבורה שלך, אתם האחרונים שיכולים לדבר על ביקורת בזמן מלחמה. אתם שופכים את דמו יום-יום של ראש הממשלה, כן? שמנהל את האירוע הזה של הממשלה, אבל בעיקר של ראש הממשלה. איזה דברים אתם לא אומרים עליו? אתה ישבת פה שבוע שעבר ואמרת על הפסקת אש ושתהיה הפסקת אש. אתה אמרת ששרה נוסעת לניו יורק, נוסעים לניו יורק רק בשביל שרה, שהוא מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בזמן מלחמה.
לא אמרתי.
לא, אבל זה הסאבטקסט. הוא נוסע לניו יורק בזמן מלחמה רק בגלל ששרה רוצה להיות, ואמרת שיהיה מזג אוויר נפלא. לא משנה שירד עליהם שם גשם. תיארת כמה מזג האוויר נפלא, ורק בשביל זה, ורק בשביל... אין לכם, אין משהו שאתם לא אומרים על בנימין נתניהו שמנהל את המערכה. עם כל הכבוד לצבא ולטייסים שלחצו על הכפתור של, של הפצצות, הרים, הטיסו את המטוס ולחצו על הכפתור.
הוא לא נסע בשביל שרה.
כבר עשיתם מהם באמת אלים.
הוא לא נסע בשביל שרה. אתה לא יודע, אם אתה אומר שהוא לא נסע בשביל שרה,
תתבייש.
אם אתה אומר שהוא לא נסע בשביל שרה, אין לך מושג מה קורה שם.
אז מה אתה מדבר?
איך שרה אמרה שם?
סרי, אני מדבר
עכשיו. ביום שישי בערב, היה אמור להיות סוף שבוע.
לא, זה לא ילך. תתבייש. אז תתבייש. אז מה אתה מדבר על פליישמן? אז מה אתה פותח את הפה על פליישמן? מה אתה משמיע את פליישמן? מה זה? לפחות פליישמן נותן ביקורת עניינית, אתה אומר על שרה. הוא מדבר על זה שהרמטכ"ל, על ביקורת על דברים שהרמטכ"ל עושה. אתה מה אתה עושה? אתה מדבר על שרה, זה מה שיש לך לדבר. על מזג האוויר בניו יורק. זו הרמה שלכם. חפרתם חפור כל יום חמישי וכל יום שישי על הנסיעה הזאת. מה זה? כל השבוע שעבר על הנסיעה. למה הוא נוסע? כן נוסע, איך הוא נוסע? שרה, מזה, המסעדות, הפה. הוא נוסע, הוא מפקיר, הפסקת אש, דיברתם. ירון אברהם בכלל, תקשיבו עכשיו לירון אברהם מה הוא אמר, לא יודע אם זה חמישי או שישי. כן? הוא בכלל התחיל להגיד, לשכת ראש הממשלה משקרת, והפסיק האש, ונתנו הנחיה להוריד את האש. דברים אמיתיים, הם פשוט מבלבלים את המוח. תקשיבו, אנשים, זה מה שאני מנסה, אני מתחנן ללב של מתחנן, מתחנן, תבינו, הם מבלבלים את המוח. כמו שהם דיברו על השוחד בצוללות, כמו שהם דיברו על הגז, הם קראו לזה שוד הגז. כל היום, קרן נויבך לא הפסיקה, כל היום הייתה עושה תשדירים על, על הגז, על שוד הגז, לא הפסיקו. כל זה, בערוץ אחת עשו משדר מיוחד על הגז, אתם יודעים איך הם קראו לו? באוסול, אני אומר לכם, בעיניים שלי, ככה הם קראו למשדר הזה. בכייה לדורות. בכייה לדורות, משדר מיוחד בערוץ הממלכתי על הג... זה אותו דבר, זה אותו דבר, הם כל היום מבלבלים את המוח בשטויות ובאבלים, אין להם מושג, הם מתודרכים על ידי אנשים ששונאים את נתניהו, התפתחה פה מחלת רלביזם, מחלה חסוכת מרפא, אין לזה מרפא, והאנשים האלה גם כשמחסלים את נסראללה הם חמוצים.
אמרנו שפו,
עכשיו תקשיב שנייה, לא דיברתי עליך,
אמרנו שפו,
עכשיו תקשיב שנייה,
תגיד אתה כל הכבוד לשר הביטחון.
כל הכבוד לשר הביטחון.
יפה מאוד. אמרתי
גם אתמול. אמרתי גם אתמול.
גלנט מתדרך ואומר.
הוא מתדרך נגד נתניהו. הוא מתדרך. כי הוא מתדרך. סרי, תקשיב.
לא, נתניהו לא מתדרך.
אני יודע מי מתדרך.
נתניהו לא מתדרך.
אני יודע מי מתדרך.
תאמין לי שגם אני יודע. נתניהו לא מתדרך.
תשמיעי לי בבקשה את ירון אברהם. תודה.
לא אמר לנו ראש הממשלה רק אתמול שמסע ומתן הוא ינהל רק תחת אש? לא יודע מה איתכם, אני שם לב שאין אש. כבר המון המון זמן, המון המון שעות, לא באמת עושים משהו בלבנון. יכול להיות שהפסקת האש הזו נסגרה כבר? יכול להיות שבעודו ממריא בכנף ציון לניו יורק, הוא כבר סגר את הפרטים של הפסקת האש?
I rest my case. תגידי מה, אני באתי כאן לייצג את... קודם כל, ירון אברהם הוא כתב מצוין. סעה בעניין הזה, בסדר, אבל מה אנחנו מייצגים את...
לא, אבל אתה יודע מה...
אבל זה הבדיחה שסיפרת הבוקר.
סרי, בוא אני אגיד לך משהו, שנייה, שנייה, אני רק אסיים. מאלה פה הוא טעה, יצא מגוחך. העניין הוא שאתם עושים את זה, והוא עושה את זה, ותבלה 12 עושים את זה, וכל המיליה שלכם, וכל התקשורת עושה את זה, כל המלחמה... מילא עשיתם את זה לפני המלחמה, אבל תוך כדי מלחמה, עשיתם את זה עם ההסדרה, עם המסע ומתן להסכם על החטופים. כל פעם, 10 פעמים, העליתם את התקווה של המשפחות, הייתם מרסקים את המשפחות האלה, על זה שיש הסכם, על זה שיש הסדר. סתם, על זה שנתניהו כאילו תוקע את ההסכם. סתם, שקרים, פשוט ערימות של שקרים. לפני שבוע או שבועיים, הוא עשה תחקיר, איך טורפדה, הכל שקרים, קשקושים, תדרוכים שקריים. זאת הבעיה, שבזמן מלחמה, אתה יודע מה הייתה הבעיה של נסראללה? שהוא האמין לערוצי התבלה. הוא האמין, הוא חשב שאנחנו חלשים. זאת האמת, אתם מציגים שהכל רע במדינת ישראל.
תגיד לי, עדיף, מה עדיף?
אם היה מסתכל בפטריוטים...
אבל מה? אז הוא היה מקבל חום, תגיד לי, מה עדיף? לקלל את הרמטכ"ל? מה עדיף, ינון, לקלל את הרמטכ"ל באמצע מלחמה, לקלל את שר הביטחון?
הוא לא קילל, כבוד הרב, הוא לא קילל.
להעיף אותו מכל הגבי
המדרגות. זה לא קללה, למה אתה משקר?
להגיד שהוא שקרן, להגיד
שתרבות
של שקר.
הוא לא קילל.
להגיד שכל ערוץ שלך, בתוכנית שלך, ניהלו מסע
הכפשה. שעשתה אתמול 12-7.
אוקיי, 12-7, מסע הכפשה.
חשוב לציין.
נגד הרמטכ"ל.
אני מבקש להזכיר את זה.
נגד אמן, נגד מפקד חיל האוויר, כל האנשים האלה שאנחנו חווים לדעת, מה בין זה לבין לתקוף פוליטיקאי?
מה בין זה לבין לתקוף פוליטיקאי?
עכשיו, אתה יודע, הסיפור הזה של שרה, שאמרת שהוא לא נסע בלדה, אני אומר לך, יש אנשים, תחוס על אנשים.
תחוס.
חלק מהאנשים עושים תאונת דרכים שהם שומעים את הדברים האלה שלך. אתה גורם להם לצחוק, הדמעות סותמות להם את העיניים, והם יכולים לעשות תאונה.
זה מסוכן.
זה מסוכן.
זה ממש מסוכן.
אז אני אומר עוד פעם, אל תצחיק אותם, כותבים לי אנשים, אנחנו בוכים מצחוק מהדברים של ינון, ועלולים לעשות תאונה קטלנית.
זה מסוכן.
תחוס על הנהגים, ינון.
חוס.
יאללה, בואו נחוס על הנהגים וניתן דיווח תנועה.
חוסה.
חוסה, אבל תתעלם.
נה 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 נה.
אנחנו נמצא את זה בסוף השם.
חוסה, חוס.
בוקר טוב לאיתן דודי, יושב ראש מושב מגליות.
מה קורה איתן?
בוקר טוב ברק, בוקר טוב בקירי, מה נשמע?
נו, אתה מבסוט, בוא קודם כל נשאל ככה, אחרי השבועיים האחרונים, אתה מבסוט, מרוצה, עשו מה שביקשת?
כן, תראה, קודם כל אנחנו רואים כבר את ה... רואים שקורה פה משהו, רואים שהמהלך מתחיל להתגלגל, בשבועיים האחרונים אנחנו רואים באמת שמדינת ישראל יצאה מהגנה להתקפה, ופועלת וקורה משהו, ויש, אתה יודע, אווירה של תחושה ש... הנה, סוף סוף זה הולך לקרות. אנחנו מקווים מאוד שממשלת ישראל תמשיך לתת רגל על הגז, ולא תעצור, ולא תזגזג, ולא תעשה עוד פעם, כמו שקרה לנו ביום חמישי, אותו יום חמישי שקרנו בבוקר, ואמרו לנו שיש מצב שמדינת ישראל הולכת לאיזה סוג של הפסקה, 9-21 ימים, שהקפיצה את כל ראשי היישובים פה, וזעקתנו, אני מקווה מאוד שנשמע בכל מקום, שזה בכלל לא היה מקובל על ראשי היישובים ועל תושבי הצפון, שדברים כאלה יכולים לקרות. אז אנחנו מצפים כן שמדינת ישראל סוף סוף השכילה לעלות להתקפה, ולא תעצור, תמשיך, ואני אגיד לכם עוד פעם, ברק, הרי אנחנו מדברים כל הזמן, אני שומע בסיסמאות, עד הניצחון המלא, הניצחון המלא, הניצחון המלא. הניצחון המלא זה לא כמה כפרים נערוס, ולא כמה מחבלי חיזבאללה נערוג, ולא כמה מנהיגים נערוג. הניצחון המלא זה בסופו של דבר להביא את התושבים חזרה לצפון, חזרה לבתים שלהם, ולהחזיר אותם בבטחה.
ברור.
לא באיזה סוג של הסכם או משהו כזה שינסו לחזלש אותנו פה.
ובנקודה הזאת, אתה יודע, מקורות בארצות הברית, אומרים לרשת האמריקאית, ABC, שישראל התחילה בפעילות חוצת גבול קטנה בלבנון. שמעת על זה? אתה מעודכן? מישהו דיבר איתך על דבר כזה?
אני לא שמעתי מכלי התקשורת, אף אחד לא דיבר איתנו על זה, אף אחד לא שיתף אותנו בעניין, אבל נאמר לכם את האמת, אנחנו מייחלים לפעולה צבאית בדרום לבנון, אנחנו מייחלים לכניסה לרגלית, אנחנו מייחלים לזה כי אחרת אנחנו מבינים שאי אפשר לנקות ולסדר את השטח פה רק מהאוויר.
תגיד לי, אגב, מה קורה? אתם בצד השני של הגבול, באותם כפרים שמיררו לכם את החיים שנים, אתם רואים שם תנועה, אתם רואים שם אנשים, אתם רואים שם כפרים לבנונים?
כלום, 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 שום דבר.
וואלה, כל נטוש.
לא רואים פה ברק, שום דבר לא רואים פה.
מה אתה אומר? ממתי נעלמו אנשים? ממתי הם נעלמו?
במספר חודשים, הרבה זמן, זה לא מהיום.
עכשיו אתה אומר כלום, שום דבר.
שום דבר, אבל זה לא מעיד על שום דבר, כי אתה יודע, כי הם פה, אתה יודע, הם חשופים לפגיעה, אז לכן הם הלכו כרגע למדרון אחורי, אבל זה לא אומר שהתשתיות שלהם לא ערוכות ולא מוכנות, גם מתחת לאדמה, מתוך הבתים. הרי בואו, תבינו, כל הכפרים פה מסביבנו, הם כבר לא כפרים של אנשים תמימים. זה לא אזרחים תמימים שהם יושבים את חולה מרקה
והעיקרון
את ג'אבל. זה כולם הפכו להיות
אנשי
חיזבאללה, הבתים, המשפחות, כולם אנשי חיזבאללה.
זה שים.
כן, כן, כן.
כן. ולכן אני אומר גם, כשאתה אומר, בואו נחזור ל-1701 בהסכם, אז הכפרים נשארים אותם כפרים, החיזבאללה נשאר אותו חיזבאללה, אותם משפחות, אותם אנשים, אותם סליקים, אותם מנהרות, זה נשאר במקום, אז למה אנחנו דוחפים לפעולה קרקעית? כדי לנקות, לתאר שם את הדבר.
כן, אבל אתה יודע, יבואו ויגידו לך, אוקיי, החזרת אותם לליטני. הרי בוא, בטווח הטילים הקיים בידיהם היום, עוד לפני שהם התעשתו והתאוששו והתחמשו שוב, הם יכולים להגיע מעבר לליטני לכל אחד מהיישובים בטח שלכם, עוד הרבה הרבה יותר אחר.
כן, אבל לא עם טילי נונטי, אתם לא יכולים לקנן לנו.
זה בטוח, זה אתה צודק.
לא, יכול להיות, ההחלטה הנכונה היא שלא לאפשר להם יותר לחזור לכפרים. זה, לא לאפשר.
אני הייתי שמח שרצועת הביטחון תחזור להיות בדרום לבנון, ויהיה...
רצועת ביטחון, צהל כובש הדליטני, ובכפרים האלה מתיישבים, סך הכל הדליטני זה חלק מארץ ישראל, זה נדמה לי נחלה של שבט אשר, אם אני לא טועה.
להתיישב בדרום לבנון?
להתיישב בכפרים האלה, כן, להתיישב בכפרים האלה.
טוב, חבותה, יש לנו כותרת, שר, תעצור רגע, דודי, שר, תעצור.
ינון
מגל, נקודותיים, אני בעד להתיישב בדרום...
בוא נשמע.
רגע, אני בעד להתיישב בדרום לבנון.
לא, ודאי.
שבט, איזה אמרת?
אשר.
אשר.
כן.
להחזיר עטרה ליושנה.
נכון, ודאי, זה ארץ ישראל. מחוזות של אשר. לא, הסכם סייקס פיקו, כן, שעשה מהלבנון מישמש.
לחזור להתגורר בדרום לבנון?
נו מה, ההסכם בין הצרפתים לבריטים מ-1917, נדמה לי 17, זה האירוע שיכונן פה את המזרח התיכון?
לחזור להתיישב בדרום לבנון?
או התנ"ך, או התנ"ך, מה שכתוב בתנ"ך.
לחזור להתיישב בדרום לבנון?
אני אגיד לכם את דעתי הצנועה והכי פשוטה, כן, אני חושב שהיינו צריכים להיכנס מספר קילומטרים, לא להיכנס יותר מדי, לנקות את השטח ואז להעביר את זה לגורם אירופאי שיחזיק פה את...
לא, אבל ינון בעד להתיישב שם.
אירופאי, שיבנה שם ריביירה.
אני לא חושב שאנחנו...
גורם אירופאי, שיבנה שם ריביירה.
אנחנו אחרי שיצרנו מלבנון, אנחנו אין לנו חיילים מבצרים שיצרו להיפגע שם כל שני וחמישי והרוגים ועניינים, לזה אנחנו לא מייחדים.
אנחנו רוצים יישובים יהודיים בחבל אשר, זה מה שאנחנו רוצים.
אתה מבין, אתה מבין, דוד, אם יש לך עסק, אתה מבין, הוא רוצה להתיישב, החברים שלו רוצים להתיישב ברצועת עזה, אינון רוצה לחזור לקום מחצבתנו, דרום לבנון.
נכון, אדוני, כולם אומרים תקופה תנכית, גם אני אמרתי הרבה פעמים אנחנו חיים בתקופה תנכית, צריך לדייק את זה. זה לא שאנחנו חיים בתקופה תנכית, מה שהיה בתקופת התנ"ך היה בתקופת התנ"ך. אנחנו חיים בתקופה שהתנ"ך דיבר עליה. על הימים שלנו התנ"ך דיבר. הנבואות האלה שנכתבו של הנביאים בתנ"ך, זה הימים שלנו.
איתן, אתה מוכן להחזיר אותנו למציאות?
אני אגיד לכם, תושבי הצפון לא מייחלים פה לאיזה כניסה עמוקה ללבנון, כמו שינון אומר, ולהתיישב שם. זאת לא המטרה.
לא אמרתי, רק בגבולות ההבטחה.
להקיב את חיילינו יום, יום, שעה, שעה. זאת... המטרה שלנו,
באמת,
אנחנו רוצים לחזור חזרה הביתה, ברק
וינון. לא, הכי לגיטימי בעולם. עכשיו תגיד לי, מעבר לבדיחות של ינון, אלק בדיחות, הוא מתכוון לזה לכל מילה. אתה אומר, אתה אומר, בלי כניסה קרקעית, בלי תמרון קרקעי, אנחנו תושבי הצפון, ואתה במקרה הזה מייצג את תושבי מושב מרגליות, לא חוזרים לגור, לא חוזרים לבתים?
חד משמעית, ברק, חד משמעית. חבר'ה, אנחנו עוד פעם, אתה יודע, גם אני מתנצל כל הזמן על האמרות האלה. שאני בא ואומר, חברים, חייבים להיכנס לדרום לבנון. שאף אחד לא יחשוב שאנחנו מחרחרי מלחמה, או שאנחנו שמחים, ששים לקרב. אבל אין לנו ברירה, במציאות שנכפתה עלינו, חברים, אנחנו רואים שאין לנו ברירה. אם אתה צריך להבין שאנחנו מועדים בפגיעה כל בכל שנייה, בכל רגע נתון, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה.
דודי, אבל תראה, יבואו ויגידו לך, תקשיב, תראה, בוא דעה אחרת. יגידו לך, תקשיב, אחרי 2006, שנתפסה בזמן אמיתי כמלחמה כושלת, ראה, במסקנות דוח וינוגרד, היה שקט 15-16 שנים. עכשיו, אחרי שפירקנו אותם, ואחרי החיסולים, ואחרי הפגנת העוצמה המדהימה, אתה יכול להניח שאתה יכול לקבל שקט בהסדר מדיני, באיזה 1701 משופר, לעוד הרבה הרבה שנים, בלי לגרום להרג חיילים, לנפילת חיילים, בלי לגרום לירי מסיבי על העורף.
חד משמעית, ברק, אי אפשר להגיע להסכם בלי לחימה, כדי להגיע להסכם טוב, אתה חייב להיכנס ולעשות שם הסדר. רק אחר כך לעשות את ההסכם.
אבל לספור לך שאפשר לראות גם, בלי נונטט, מסכים, אפשר למראה לכם את החיים אם הם רוצים, גם אם הם יושבים בליטני.
נכון, אבל אתה יודע, כשיושב לך חיזבאללה על הגדר ורואה אותך שאתה נכנס לבית ויכול לקנן לך לתוך החלון, זה כבר עניין
אחר. זה בטוח שכבר לא יהיה, זה כבר בטוח, איתן, שלא יהיה.
מצפון לליטן.
איתן, זה לא יהיה, לא יהיה לא בעזה ולא יהיה בגבול.
אבל אתה דיברת על משהו ודילקת עליו מהר מאוד, ברק, ברשותך כמובן. אתה דיברת על זה ש18 שנה אנחנו חיינו פה באיזשהו סוג של אופוריה שהכל שקט והכל רגוע והכל בסדר, ואנחנו אלה שהתרענו כל הזמן לפקדי החטיבות ופקדי האוגדות שעברו פה ואמרנו, רבותיי, יש פה פעולות שאנחנו מבינים שקורה פה משהו, ואמרו לנו, אתם במקום בטוח ואתם בידיים בטוחות. הדברים האלה התבטאו בשביעי לאוקטובר, שראינו כמה אנחנו בטוחים וכמה אנחנו בידיים בטוחות. לכן אני אומר, אנחנו הפעם ראינו, אנחנו ראינו מה שקורה בשביעי לאוקטובר, לכן אנחנו עומדים עם הרגליים האחוריות, ואנחנו אומרים לעצמנו, רבותיי, עד כאן. ועוד משהו אחד שינון לא יאהב לשמוע, ב-18 שנים האחרונות שהבלגנו כל כך הרבה, מישהו היה פה ראש ממשלה, זה היה ביבי נתניהו.
הוא מאוד לא אוהב את זה.
הוא הבליג, הבליג ולא רצה לגוע במוגלה הלבנון.
הצבת אותו מאוד,
18 שנה, הוא היה 17 שנה.
מאוד בעייתית לגוע בה, וזה היה תפוח אדמה לא אוהב.
איתן, הצבת אותו מאוד בסוף הרעיון, חבל שעשית.
חבל, חבל,
כי הוא נכנס למצב רוח טוב,
אבל להכניס אווירה אחורה בתור שיחה,
איחרת את מצב רוח.
תודה רבה, לא...
תודה רבה, איתן דודי, יישר כוח.
תודה רבה, חברים, יום טוב, שבוע טוב.
ושנה טובה.
שנה טובה ומתוקה. אמן.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
שלחו לי עכשיו הודעה שדובר החוטים נהרג בתאונת מצוק. חשבתי שזה יחי...
זה אתמול, זה אמיתי עם איזה שבוז, מה קורה?
חשבתי בהתחלה שזה יחי הסרי, אתה יודע, הוא קשור.
לא, זה מאתמול הדיווחים האלה.
זה מישהו אחר, זה... הוא נהרג בתאונת מסוק, בדרכו מאיראן, מתימן לאיראן. קיצור, איך אומרים? עוד אחד, עוד אחד בשרשרת. עוד אחד בשרשרת.
תגיד, היה איזה יום, אתה זוכר ש... שעשו איזה תוכן שיווקי בידיעות אחרונות, על העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, ציטוט של יעל חולטה שמספר ההרוגים בישראל יגיע ל-15,000? הנה, הנה הכותרת. תסתכל, אתה זוכר את זה?
כולם טעו, תגיד לי, כמה הפחידו אותנו בני סלב? אתה יודע, ואני אומר לך שאני יודע על
תדרוכים... איפה חולטה? שמישהו ישיג לי את חולטה, אני רוצה לשאול אותו.
אתה יודע איזה תדרוכים ראש הממשלה עשה בשנים האחרונות, אני לא רוצה להיכנס לפרוט, לגבי מה יקרה במלחמה עם לבנון. אין ספק, אתה יודע, אתמול שאלתי את ישראל זיו, החבר שלך, שהיה לכם רעיון נחמד מאוד, היית מפויס איתו.
מי?
ישראל זיו. אמרתי לו, תגיד לי, לא הפחידו אותנו בטירוף... תאצ'ו, בעזרת השם שלא יתפתח למשהו יותר חמור, על היכולות של חיזבאללה, על יכולת השיגור, על הטילים המדויקים, על ההרס, אתה יודע, היו שדיברו על זה שקו הרקיע של תל אביב במלחמה עם לבנון וחיזבאללה לא ייראה כמו שהוא נראה היום. ובאמת עד עכשיו, עד עכשיו, תאצ'ו, בעזרת השם שלא יתפתח למשהו חמור יותר, סביל, סביר, בטח נוכח המכות העצומות שהם חוטפים. אני חושב שהפחידו אותנו יתר על המידה, ישראל הייתה משותקת מפחד, ישראל הייתה מורתעת, תזכור את האוהל הזה, האוהל שלא הסכמנו לפנות, שמה נסראללה התעצבן, וביימנו איזה פצועים עם אמבולנס, כדי שהם יתרצו, שהנה חטפנו כמה פצועים, ישראל לא עשתה שום דבר, תקפה בסוריה, תקפה בעוד הרבה מקומות, בלבנון היא לא העיזה לתקוף, ואנחנו רואים שההפחדות היו, היו מוגזמות.
כול קל, בג'י.
אתה הולך לחולטה? ראש הממשלה בעצמו אמר, חבר'ה, זה סרט אחר, זה אופרה אחרת. תשמע, זה מדהים. מדהים. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. הפער האדיר בין היכולות של ישראל, של הצבא, מול לבנון, שבאמת גורמות להשתאות, החזירו את ההרתעה, העולם הערבי עומד עם פעור פנוכח היכולות, הביפרים והסיכולים וההתקפות והמודיעין לגבי כל בית כמעט בדרום לבנון, זה אל מול מה שקרה בשבעה באוקטובר. זה אל נוכח הכישלון האדיר שהיה בשבעה באוקטובר, שזה מדהים, אי אפשר להסביר את הפער הזה. פשוט אי אפשר להסביר את הפער הזה בין היכולות המדהימות בצפון. עכשיו תראה, יש הסבר. התכוננו, נערכנו, התייחסנו ברצינות, המון המון כספים הושקעו בכל האיסוף המודיעיני הזה בצפון, ומול חמאס קצת זלזלנו, וקצת היינו יעירים, ויחפנים, ומי הם, וצבא אני, וארגון טרור קטן ואני, וחטפנו אותה, בענק, בענק, והפער הזה הוא מטורף.
טוב, איך אנחנו מתקדמים פה? תשים לנו אולי חרבו דרב. שים את חרבו דרב. בוא נתעורר קצת, כאילו, עם כל הכבוד, כן, אני רואה ששר מניח תפילין, ויואב, כאילו, מה המצב, יואב? הכל טוב, סבבה? הכל טוב, סבבה, אוקיי. יש לך חרבו דרב? שים, בבקשה. יואו! יו! יו! יו!
חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה?
חבר'ה, מדובר בנביאים, תכף תקשיבו, כל מי שמזכירים הוא סל.
שמאל ימין שמאל איך כל המדינה
ומודים מגליל עד אלעד. האיש לא, מי כותב שם את המילים?
הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבע לא תהיה מכילה? תפי, יבלי עמלה!
בסוף הייתה מכילה.
כל היחידות מוכנות!
המכילה בדחיה הייתה מכילה.
שיריון, הם רגים עדים. חיל הים, חיל אוויר, תותחנים, צרחנים.
מילים. דור סורוקר, נס, נסיה לוי, אוגל שמיאלוב, שים סאונד, שים סאונד. רוי שני קרמל.
כל היחידות בצהל באים לך ארבו דרבו על הראש להם.
אתה תחת כי זה חיל האוויר. מרגישים תרת את התל אביב. כל הבנות דופקות לחיילים מבטים, וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך. הם צועקים על החינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים. חצי דקה וכל המדינה במדים, במילואים, בסדיר.
נסה, הגבר גיל, זה הבחור?
כל החבר שלי בחזית, אחת לסבתא וסבא, אוספים שמות על הפגז'ים, הילד בעוטף עזה, גליל עליון ומרכז גר, כולם מוכנים לקאטה, רפה, קרפה.
כל היחידות מוכנות, כל אני, נחלאוי, שיריון, הם מרגים עדים, חיל לים, חיל אוויר, תותחנים, צנחנים, כל היחידות בצהל ומוד לחר, גודר בו על הראש חפ, כל אני, נחלאוי, שיריון, כל הלוחמות באוויר, על הזה איסוף וכפיר. כל היחידות בצהל באים לך ארבו דרבו על הראש להם.
עוד דיקס לנשקי, כל קלפי ג'יומו, חבוש נפילה,
שם לב לשמות,
שם כחבות, כל קלפי ג'יומו.
כל מי שתכנן, כל מי שתמח, כל מי שביצע, כל מי שרצח,
כל קלפי ג'יומו.
הסתבכת, כל קלפי ג'יומו. שמעת,
כל קלפי ג'יומו.
נסראללה, כל קלפי ג'יומו. מוחמד אף, כל קלפי ג'יומו.
עניה,
כל קלפי ג'יומו. אבו בקלאווה, כל קלפי ג'יומו. בלחדי דואליפה, מיה קליפה, כל קלפי ג'יומו.
דואליפה עכשיו.
יחידות בצהל באים לחרבו דרבו על הראש להם.
אוקיי, אתה מבין על מה אני מדבר איתך? או שאתה לא מבין על מה אני מדבר איתך?
יפה מאוד, בוא תקשיב, התחלנו ואמרנו אנחנו מאושרים.
לא, אתה חמוץ, אתה חמוץ.
ממש ממש לא חמוץ, אני רק כואב לי, כואב לי כפיות הטובה. באמת, כפיות הטובה כואבת לי.
נגד מי?
נגד כל מי שביצע את העבודה.
מי כפיות טובה?
הטייסים, והמן, והאיסוף. כואב לי, כואב לי.
מישהו דיבר על הטייסים עכשיו?
נו, מה?
מה?
לא עכשיו, כל השנה האחרונה, לא אמרת כלום.
אמרתי לך, בצדק.
תשמע איך החבר שלך...
מי שמסרב, יחטוף.
איך החבר שלך דיבר על מפקד חיל האוויר, עזוב סירוב, מפקד חיל האוויר לא סירב. איך השמצתם, ואיך גידפתם, אתה יודע מה, לא אתה, בוא ניתן לך קרדיט, איך החברים שלך באולפן הפטריוטים בערוץ
12-7 אגב אתמול,
14, כן, בערוץ 14, גידפו את מפקד חיל האוויר, את מפקדי הטייסות, את הטייסים, חבר'ה, כפיות הטובה כואבת לי, ואני אומר, אני הייתי מצפה ממך, באמת אינון, אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות,
כחבר,
להקות על חטא, ולהגיד חבר'ה, פשענו, חטאנו, טעינו, אתה יודע, ערב ראש השנה, אוטוטו יום כיפור, עשינו עוול לכל הטייסים, עשינו עוול לכל האנשים המופלאים באמן, שכשלו בגדול בשבעה באוקטובר, אבל התעשתו והצליחו באמת להשיג יכולות מופלאות בשנה האחרונה, סליחה, טעינו, פשענו, זה מה שהייתי מצפה ממך הבוקר, באמת, כי לא היה באמת בהיסטוריה של עם ישראל מצב שהצבא, מפקדי הצבא, בעודם במלחמה, נותנים את הכל למען העם והמדינה, חוטפים כל כך הרבה סכינים בערוץ שאתה עובד בו. זה דבר שאסור שיעשה.
טוב, סרי,
אני אומר
נו,
לך, אני מציין אותך לטובה.
נו,
שאתה אמרת באמצע השידור, אמרת לו זה לא בסדר, סרי, כשהוא סרי, גם אמר, סרי. הוא גם קבל שאנחנו לא מנצחים.
סרי, הוא דיבר על זה שמפקד חיל אוויר אמר בזמנו שיש פגיעה בקשירות, והיום הוא אומר שלא הייתה פגיעה בקשירות. אז באחד משני המקרים מסתמה שמפקד חיל האוויר שיקר. או שהייתה פגיעה בקשירות או שלא הייתה פגיעה בקשירות. אבל באחד משני, הוא לא יכול להגיד גם אז, כן, כחלק מה, שנתפס כחלק מהקמפיין שיש פגיעה בקשירות, והיום בדיעבד להגיד עוד פעם, כאותו נרטיב של אחים לנשק, לא הייתה בקשירות. זה לא עובד, אוקיי? על זה הוא דיבר. עכשיו, עם כל הכבוד, אמרתי לך גם קודם, תפסיק כבר, כן, תפסיק לדבר.
אגב, אומרים לי, כותבים לי כאן שזה כנראה יחי סרי. יחי סרי, זה שצורח עם 500 רמקולים מולו, דובר החוטים, כן. 490 מהם לא מחוברים בכלל מהרמקולים. כן. אומרים שיש מור שזה הוא חוסל. טוב, בוא נמתין.
אז מחוסל או לא?
לא יודע, זה מה שעוד...
לא היה חיסול.
אני מקבל כאן הודעות מכתבים צבאיים,
אתה מקבל הודעות סותרות?
שיש כאן, שיש סיכוי שזה יחי סרי.
אתה יודע מה? בוא נבקש כזה דבר. אתה תבקש סליחה וכפרה מביבי, על כל מה שעשית לו.
על מה סליחה?
על זה שכל הכללות, גידופים, כל הפגיעה בזמן. עכשיו, הוא לא מקבל פקודות. זה ההבדל. כשצבא, כשמדברים על צבא, הצבא מקבל פקודות, טייסים קיבלו פקודה, תמריאו, תראו. זה מה שהם קיבלו פקודה. נתניהו, בניגוד אליהם, צריך לקבל את ההחלטות. ואתם פוגעים במי שמקבל את ההחלטות. אז כשאתה תבקש סליחה ומחילה, ויש לך את יום, את ראש השנה, יום הדין, ואת יום הכיפורים, כן, לבקש סליחה ומחילה מכל מה שעשית, אתה ובן, וכל חבורת המטורללים שלכם, של מה שעשיתם ואתם עושים לבנימין נתניהו 20 שנה, וביתר סט בשנתיים, בחמש שנים האחרונות, וביתר סט בשנתיים האחרונות, וביתר סט, יתר סט במלחמה, וביתר, יתר סט בימים האחרונים, אז יהיה לך פנים ופרצוף לדבר על איתמר פליישמן, על מה שהוא דיבר על מפקד חיל אוויר. עד אז, עד שאתה לא בא לפני הקדוש ברוך הוא לפני התיבה, ועומד לפני התיבה, בוכה ומתייפח, ומבקש סליחה ומחילה, אשמנו, בגדנו, כן, חטאנו, אז עד אז אל תבוא ותשמיע ניסים
מערוץ
14,
אז אני חוזר ואומר, אני חוזר ואומר, ינון, ינון צ'וק, יושב ראש, מנכ״ל, בעלים של הרשת ינון ניוז, ראש הממשלה בנימין נתניהו כשל בשבעה באוקטובר, זה לא יעזור לו, זה לא יעזור לו,
אין תרופה,
זו השורה שתיזכר לו.
אני רוצה להציע מיליון דולר למי שיציע, למי שימצא תרופה, מיליון דולר, אני מציע מיליון דולר למי שימצא תרופה למחלת המיקרוזים.
אמרת, יופי, 17 שנים היה כאן ראש ממשלה, אבי אבות הקונספציה, אבי אבות התשלום במזומן משנת 2018 לחמאס, אבי אבות כל מה שקדם לשבעה באוקטובר מול חמאס, שראה בחמאס לא האסון שלנו, אלא מישהו שיכול להיות קונטרה לרשות הפלסטינית. איך אמר בצלאל סמוטריץ', הוא לא נטל, הוא נכס, משהו כזה, שר האוצר שלנו. אגב, לא דיברנו על מודיס, אבל זה עזוב, אני לא רוצה להשביץ מחות בבוקר הזה אחרי החיסול המוצלח, אבל איך... מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אתם הולכים לשלם, אתם הולכים לשלם עוד הרבה הרבה כסף, בתקופה הקרובה, בעקבות הורדת הדירוג,
הורדת
הדירוג הכפולה של ישראל, ירדנו מליגה לאומית לליגה א',
אתה מבין שהבורסה עולה?
חבר'ה, אתם הולכים לשלם הרבה כסף, מה שאתם רואים עכשיו, המשכנתאות שלכם, הכל יעלה, אבל עזוב, זה סיפור נפרד, נדבר על זה בנפרד. נחזור לנתניהו, כמו שמגיע לו קרדיט גדול על המבצע הזה, בסוף זה רשום על שמו, מגיע לו עוד קלון על מה שהיה כמה שבעה באוקטובר. אתה לא יכול לקחת רק את פירות הניצחון ולהתעלם מהכישלון.
אז לא עוד קלון מגיע לטייסים, על הסרבנות. אז מה אתה רוצה?
אבל כשהייתה מלחמה... לא נכון. כי הייתה מלחמה, היו צווי גיוס, היה שבעה באוקטובר, הראשונים
שרצו לטייסות,
עם אחוז הצבעה מעל, עם אחוז התייצבות מעל 100%, היו הטייסות.
אבל על הסרבנות מגיע להם עוד קלון.
לא מגיע להם כלום.
מה לא?
לא מגיע להם, מגיע להם רק שפור. הורדת כובע ולהגיד להם תודה רבה טייסים
נהדרים
שלנו שעשיתם מה
שעשיתם
בראשם המילואימניקים שתדעו מעל 50% המילואימניקים
אבל הסרבנות בזמנו שסרבו לא מגיע להם
עוד הם לא סרבו
אבל הם לא באו
הם דיברו על הפסקת התנדבות
תקרא לזה משה תקרא לזה הרצל
בשורה התחתונה האנשים המובחרים האלה מלח הארץ שלנו
אתה מבין למה אתם מפסידים
רגע מלח הארץ שלנו אבל צריך להגיד להם תודה למה אתה לא אומר להם תודה למה אתה לא אומר להם תודה
אמרתי תודה אמרתי אבל אתה מבין למה אתם מפסידים
אני לא מפסיד כלום אני מפסיד
אין לכם מידת אמת אם היו היום בחירות נתניהו
אבל הודעתי לו הודעתי שיבחתי פרגנתי מאה פעם אמת
כשאני אומר לך הסרבנות אתה אומר לי לא הייתה סרבנות
אמרתי שנתניהו מגיע לו כל הקרדיט
אבל אתה אומר אתה מתחיל איתי לא על השבעה באוקטובר בסדר
לא כי אתה בא ואומר לי תקיע על חטא מה אני אקיע על חטא
בוא נתקדם
על רצח של 1500 על טבח על אונס על מה שקרה כאן על יישובים חרבים
בוא נשמע קצת חמיצות עזוב אותי תן לי ביילין אחרי הנאום די חפרנו חפור תן לי ביילין אחרי הנאום
זה נאום של חושך ואני חושב שהוא גרם לעצמו ולנו, לכולנו, נזק. ככה לא צריך להציג את ישראל בעולם. המסבירן הגדול.
אתה מבין? זה הבן אדם, יוסי ביילין, הבן אדם שחתום על האסון הזה.
מי זה יוסי ביילין?
הבן אדם שחתום על האסון הזה.
איפה יוסי ביילין?
מי זה יוסי ביילין?
איפה הוא?
זה הבן אדם שהרס את המדינה.
בסדר, אבל איפה הוא? מה, הוא קובע משהו?
הוא חתום על נערות אדם, על נערות אדם שנשפחו פה בשנים האחרונות.
לא מסכים איתו, לא תומך בו.
הוא חתום על זה. מי זה יוסי ביילין?
הוא לא רלוונטי. האיש
הכי השפיע על מדינת ישראל.
לרעה. הבן אדם שהכי השפיע על מדינת ישראל זה יוסי ביילין. כלום, לא נמצא בשום מנדט השפעה.
תשמיע לי ישראל זיב, תן לי ישראל זיב, אחרי החיסול, תקשיבו מה ישראל זיב, אתה אומר לי לא חמוצים, תקשיב לי ישראל זיב אחרי החיסול.
ראשית, דני, אין ספק שההישג הוא דרמטי, אבל...
הישג דרמטי.
תקשיב.
אני מעדיף בעת הזאת...
אתה שומר על טון מאוד רגוע.
כן, גם האופוריה מאוד מסוכנת, ובעיקר שחרון הכוח. בואו כבר...
הישג דרמטי, הוא אמר.
תשמיד את כל האויבים.
מה אתה רוצה? הוא אמר תקשיב, פתח ואמר מדובר בהישג דרמטי, אני בקשר עם ישראל זיו, אני מדבר עם ישראל זיו, אני שומע אותו.
אתם כולכם מילי אחד, אתם חונטה.
לא, אבל האיש מפרגן בטירוף, מה אתה רוצה מישראל זיו?
תקשיב, אני ממשיך איתך.
הוא רק אמר חבר'ה, לצד ההישג האדיר, לא להיכנס לאופוריה, זה בסדר גמור.
טוב, עכשיו תקשיב קטע מצחיק, ירון אברהם מגיב
עוד פעם ירון אברהם.
לא, הוא מגיב בטלגרם, הוא כותב ככה, מכונת הרעל של טופז לוק וינון מגל לא מזיזה לי. זה בעיקר מבייש ומצער שבאמצע מלחמה הם עוסקים בהכפשות ובמה שלדעתי הוא לא פחות מהסתה. לא, תקשיב, לא באמת כאילו, אני מנסה לא לצחוק. ירון אברהם מדבר על הכפשות. הבן אדם שבמשך חודשים הוא יושב בתבלה 12 ומכפיש את ראש הממשלה ומכפיש שרים ומוציא פייק. הבן אדם שחשף מקור, שאמר שגורם מדיני בכיר זה ראש הממשלה, למה? כי זה מה שבא לו, עבר עליו מוחלט של עיתונאי, כן? לחשוף מקור, למה? להוציא אותו את מי שעשה כדי להכפיש אותו לצורך העניין, הם מדברים על הכפשות, אלה האנשים שמדברים על מכונות רעל, זה מכונות משומנות היטב, זה מכונות משומנות היטב של רעל, כן, של תבהלה, של תרעלה, של תעמולה, והוא ירון אברהם אומר שזה עצוב, שבאמצע מלחמה, לא כאילו, אין סרטים, אין דברים כאלה, אני משתגע. תן לי בבקשה.
תן לי להגיב רגע על ירון אברהם. תקשיבו, מילה על ירון אברהם.
מישהו שלח לך משהו?
לא, ממש לא. אני אומר מה זה, ירון אברהם הוא כתב תותח, באמת, סקופר, מביא סיפורים כמעט כל מהדורה, אני חושב שזה שהוא, מה שהוא כתב לך עכשיו, לך ולטופז, הוא טעות, טעות גדולה. אתה לא יכול לשבת באולפן. הנה, אני אומר לך את זה, לצד המחמאות הגדולות שאני נותן לו, אני נותן לו עכשיו עצה קטנה של יועץ תקשורת קטן, עזוב אותך, אל תתעמת עם מיינון מגל וטופז לוק, תמשיך להפציץ, תמשיך להביא סיפורים, לא תרעלות ולא שום דבר, אתה רוצה להילחם? תילחם באמצעות סיפורים. עזוב אותך עינון לא חשוב, וטופז לא חשוב, ותמשיך לעשות אחלה עבודה, והוא באמת עושה עבודה לאילה ולאילה, הוא מהכתבים הכי משובחים,
כן, אבל כולו התאפס לפי האג'נדה, הוא לא היה כזה, התאפס לפי האג'נדה של יונית לוי, ואמנון אברמוביץ' משרת אותם, כמו הוא חסרי, כמו בן כספית, כולכם, כולכם חבורה שבסופו של דבר משרתים את האליטה, משרתים את, את המיליה הזה, כן? שמתיישרים לפי זה. ויש, יש, תראה, מה קורה? בסוף, מישהו שהוא רוצה, אני לא מדבר עכשיו על ירון אברהם, אני מדבר באופן כללי על כל הכאילו ימנים שנכנסו לתקשורת וכל מיני דברים כאלה. יש שני דברים, כן, שהם כרטיס הביקור, שאתה צריך, האתנן, שאתה צריך לתת למולך. למולך של האליטה. יש מה עם שני הדברים? אחד זה הראש של נתניהו, והשני זה החרדים. אתה יכול להגיד, אני ימני, אני מתקפי, אני ימני ביטחוני, אני לוחמני, אני נץ, אני זה, כל מיני חרטוטים החרטוטים.
רק נתניהו.
תביא שני דברים. אתה רוצה להתקבל, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה משכורת, אתה רוצה שיחייכו אליך בבוקר, אתה רוצה שלא יעשו לך פרצוף במסדרון, תביא שני דברים. אחד, הראש של נתניהו, זה ירון אברהם וכל השירקים וכל אלה וחנוך דאום ורועי שרון וכולם מביאים.
נתניהו, רק את נתניהו.
תביא את הראש של נתניהו,
נתניהו יגיד ככה, אתה ככה.
זה דבר אחד. דבר שני, תביא את הראש של החרדים.
עכשיו,
אוקיי. תהיה נגד החרדים. נגד החרדים, הם לא זה, תתקוף אותם, תתקוף את החרדים. אתה רוצה כרטיס ביקור? כל המשרתים, כל המשרתים, כולם מתיישרים, וכל יום הם ידברו ויכתבו ויגידו.
מי שמדבר, ורק את נתניהו, יגיד נתניהו מנסור עבאס, כל השופרות, מנסור עבאס הוא הפתרון.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
רגע, תן לי לענות, דיברת מספיק, חפרת, חפור. אתה יגיד נתניהו לרדת מרמת הגולן, כל השופרות מתיישרים. יגיד נתניהו לוותר על ירושלים, כל השופרות מתיישרים. יגיד נתניהו להתיישב בדרום לבנון, כל השופרות מתיישרים. אבל אתה עשית מעשה לא הגון עכשיו עם ירון אברהם. אתה קטעת את מה שהוא אמר. הוא כותב ככה, אתה קטעת, הוא כותב ככה, הנה האמת לגבי חיסון נסראללה, הקרדיט הגיע לנתניהו כניצב בראש המערכת. הוא אומר את זה. מי שמתכחש לזה לא יכול באותה נשימה לצפות ממנו לקחת אחריות על השבעה באוקטובר. צודק, מה שנכון לרע, נכון גם בטוב, לטוב. שתיים, נסיעת נתניהו לניו יורק לא הייתה חלק מתרגיל הטעיה, זה ידוע, זה בטוח, למרות שהשופרות מנסים עלק להפוך את זה נסיעת הטעיה, זה נסיעת שרה. שלוש, במקביל הנסיעה, ונתניהו ושרים מאשרים זאת, נתניהו כן אישר לרון דרמר להתחיל לדבר עם האמריקאים על יוזמה להפסקת אש. אגב, זה בא לידי ביטוי גם בהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה ביום חמישי. יש אור ירוק לפתיחת מגעים. לכן, עזוב, יש בדברים שהוא אומר משהו, אתה לא יכול לקטוע רק את הדברים האלה, ולגביך, אתה לא ימני, אני אומר לך את זה עוד פעם, עכשיו יכול להיות, אתה לא ימני, אתה ביביסט, יש הבדל דרמטי בין ימני לביביסט.
רגע, ביבי בעד להתיישב
כל ימני שיתקוף את נתניהו,
ביבי בעד להתיישב בדרום לבנון,
אתה לא יכול לקטוע אותי כל מילה.
ביבי בעד להתיישב בחבל אשר?
כל מי שיתקוף את נתניהו, מבחינתך הוא שמאל, כל מי שיתקוף את זה, ולא משנה איזה דעות ישמיע נתניהו, הוא יכול להשמיע דעות של רעם וחדש ומרץ ומה שהוא רוצה, העיקר שזה נתניהו. מי שתוקף את נתניהו הוא שמאל, אתה משרת את
רגע,
נתניהו.
רגע, אבל אני תומך
אתה
בהתיישבות,
משרת את המולך,
אני תומך בהתיישבות,
בסדר, עזוב, זה קוריוז, אתה יודע לא, שזה בדיחה, לא, זה... הפכת את זה לבדיחה.
לא, לא, זה לא בדיחה, אמרתי לך גם שזה יקרה.
רצה להקים ממשלה עם אבאס, תמכתם, תמכתם
בממשלה עם אבאס. אני הרבה יותר אמוני מביבי.
נתן אשל תמך, נתן אשל תמך.
למה אתה סתם מקשקש?
ריקלין תמך, כל השופרות תמכו, כולכם כאיש אחד תמכתם בממשלה עם אבאס, אם לא סמוטריץ', אנחנו היום ממשלה של 63 עם מנסור אבאס.
כן.
בוקר טוב למי?
פרופסור עוזי רבי.
פרופסור עוזי רבי, מה שלומך פרופסור עוזי רבי?
אגב, שנייה פרופסור, פרופסור שלום, עוד דקה אחת, זה מזכיר לי שבן כתב בטור שלו בסוף השבוע, שאם ביבי היה הולך להפסקת אש, ככה הוא כתב בציטוט שלו, מכונת הרעל הייתה הורגת אותו, נכנסת בו, עושה לו את המוות או משהו כזה. תגיד לי, אז איך זה יכול להיות, אם זאת מכונת רעל של ביבי, איך יכול להיות שאם ביבי עושה הפסקת אש, מכונת הרעל נכנסת בו, יש לכם סתירה מתודולוגית.
אני חושב שבן התכוון
לסמוטריץ'. סתירה מתודולוגית.
לא. אתם תתיישרו, אתם תתיישרו לכל מה שנתניהו אומר. הוא התכוון לבן גביר וסמוטריץ'.
ברור. שלום פרופסור רבי, נו מה אתה אומר?
פרופסור רבי.
אלן, תראו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבעצם יש כאן בכל קנה מידה הישג שהוא פנומנלי, על זה כולנו מסכימים, ואנחנו כמובן מקווים שהדברים האלה יזכו להמשך, כי בסופו של דבר, אני גם אומר את זה לכל מי ששואל, אולי בצדק שאלו איפה האסטרטגיה ואין אסטרטגיה, המהלכים של השבועיים האחרונים בעצם פותחים כאן יריעה וחלון לאיזשהו סוג של מהלך אסטרטגי שאם יצלח יצא בסופו של דבר שבאמת ישראל פעלה כאן בניגוד למנהגה ב-20 השנים האחרונות עם שינוס מותניים ועם יצירה של הרבה מאוד דברים ששולחים מסר מאוד ברור. אחד זה לציר ההתנגדות השיעי, הציר של המוקאומה, שאיך שלא נהפוך את זה לטף באמת מכה קשה מאוד גם אופרטיבית אבל גם תדמיתית. והדבר השני שנשלח למזרח התיכון, בעיקר לאויבי הציר השיעי וציר המוקאומה, מדינות סוניות שחלקן בעצם בנורמליזציה ושלום עם ישראל, נשלח מסר, הייתי אומר, של הרגעה. תגיד, על חשש, ישראל עדיין כאן, והיוקרה שנשחקה לה מהשבעה באוקטובר, בעצם התמלאה, המחלים הללו בעצם
התמלאים חדש. אני שמעתי בשנים האחרונות וביתר סט בימים האחרונים שוב את כל ההפחדות שהיו מנת חלקנו מחיזבאללה בשנים האחרונות. שמע, הפחדות מטורפות באופן שאני לא יודע מה גרם למה, מקבלי החלטות על כל הפרשנים, אלופים במיל, או שזה הפוך. ישראל הייתה מורתעת, חילו רעדה אחז בה בשנים האחרונות מפני חיזבאללה. דיברו כאן על באמת הרס מוחלט בעת מלחמה עם לבנון, על הטילים המדויקים שמגיעים לכל פינה, על זה שקו הרקיע של תל אביב יהיה שונה אם רק נעיז לתקוף שמה, שהכל יהיה שונה והכל יראה אחרי. איך, ואני אומר עוד פעם, אני מקווה שלא יהיה שום שינוי, איך טעינו כולנו כך, ביחוס העוצמה הזאת לחיזבאללה?
ברק, בוא נגיד כך, קודם כל, אל יתהלל חוגר כמפתח.
זה נכון.
עדיין יש יכולת לחיזבאללה, צריך להיות על האלר, צריך להיות ממש באירנות מלאה מכל הכיוונים, אבל אחרי שאמרתי את זה, בהחלט מכה קשה לציר ההתנגדות. עכשיו, כשאתה שואל את מה שאתה שואל, אתה מבין שכאן לא מדובר בניתוח של כלים וניתוח מכני. פה מדובר במה שאוהבים לקרוא לו פרספציה או קונספציה או דברים כאלה. מי שאמר אחרי בסופו של דבר צוק איתן שקט יענה בשקט, מי שבעצם עסק במה שאתה טוען וקורא לו בעצם הפחדה, זה מי שבסופו של יום, אני אגיד לך את האמת, לא כל כך קשיר בהכשרה מזרח תיכונית. אני סליחה שאני אומר את זה כך, אבל אתה יודע, מה שגיליתי בשנים האחרונות זה שהרבה אנשים מדברים על המזרח התיכון. הם יכולים להיות קציני צבא בדרגות בחירות, הם יכולים להיות פוליטיקאים, הם יכולים להיות, אני לא יודע, פרשנים וכך הלאה, אבל מדברים על המזרח התיכון בלי הכשרה. במזרח התיכון אתה לא יכול לקנות מעמד, גם אם אתה רוצה להושיט יד לנורמליזציה, גם אם אתה רוצה לעשות משהו, אלא אם אתה מוכיח בצורה מאוד מאוד ברורה עד כמה אתה יותר חזק מאחר. זה נקודת הפתיחה. אין בסופו של דבר שום הסכמה, אלא אם אתה בא בעצם באותות ובמופתים, ומוכיח לצד השני, אני אגיד את זה בצורה הכי וולגרית, שלא כדאי, לא כדאי לא להתעסק איתך.
תגיד לי, פרופסור רבי, כמה עושר יש בעולם הערבי, כמובן, כולל המדינות הסוניות, אפילו חלקים שיעים בלבנון, החבר'ה של נביה ברי, כמה שמחה יש בעקבות חיסול נסראללה, אם בכלל?
יש, תראה, יש שמחה לעד, ויש שמחה של הקלה. אלה שבסופו של יום מבינים את המזרח התיכון, ושים לב למה שאומר MBS היום בבוקר.
כן, שהוא לא מעניין אותו הסוגיה, מדהים.
בוא נגיד שזה
הודלף החוצה. ינון, שמעת, אמירה מדהימה.
זה לא היום בבוקר.
הוא אמר שהסוגיה הפלסטינית בכלל לא מעניינת אותו.
ויושבים לך פה אנשים ונפגעים מזה שהוא עזב את המושב, הנציג שלו בנאום נתניהו, ולא תהיה נורמליזציה משום שאנחנו בסופו של דבר לא נותנים מדינה פלסטינית. שוב, אתה מבין שבמזרח התיכון יש שחקנים שמבינים את מה שישראל עשתה ורואים בזה פתח לשינוי דרמטי. עכשיו אני אגיד לך מי לא מבין. מי שלא מבין מה שקורה כאן זה ארצות הברית ואירופה, שבסופו של דבר הנציחו במדיניות שלהם ב-20 השנים האחרונות את כל הרעות החולות במזרח התיכון. ולכן אני כן רואה פה אסטרטגיה. היא כבר לא תלויה רק בישראל.
רגע, בוא, נפתח את הנקודה הזאת. אתה בא ואומר שהממשל האמריקאי, הנשיא ביידן, שהתייצב כאן פיזית 3 ימים לאחר המתקפה הנוראית ב-7 באוקטובר, שנתן לישראל סיוע של יותר מ-20 מיליארד, שנתן סיוע צבאי, נשק, אמל"ח, ביותר מ-7 מיליארד, הוא אחראי לרעות החלות?
לא, לא אמרתי את זה.
אז זה מה שאמרת, שאמריקאים...
לא, דיברתי איתך, אם שמת לב על 20 שנה, או ליתר דיוק מ-2009. ביידן, אגב, אמר אתמול דבר שצריך להסיר את הכובע בפניו. הוא אמר בסופו של דבר את האמת. ארגון החיזבאללה והארכי-טרוריסט נסראללה היה ארגון שעד ה-11 בספטמבר חיסל אמריקאים יותר מכל ארגון טרור אחר. וטוב שהדבר נעשה, והוא אמר את זה. אני לא סומך על מי שתחליף אותו אם היא תהיה נשיאה. זה אני אומר לי, אני אומר ככה, אבל זו הדעה שלי. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. מי שהתחיל בכל הדבר הזה זה ברק אובמה, והנשיאים שיבואו אחריו, הנטישה של המזרח התיכון, של מעצמה, נטישה חלקית אמנם, זה שהם מסייעים לישראל, אין בכלל ויכוח. זה שיש את החימושים, אין ויכוח. אבל אני אומר שוב, ואני אומר את זה בידידות, היכולת להבדיל בין טוב לרע, איכשהו, כאילו לא קיימת.
פרופסור רבי,
סליחה שנייה. מה שהוא אומר דברים מאוד חשובים, אבל סתם אני נכנסתי לגוגל, עשיתי איזשהו חיפוש ואני רוצה להקריא לכם משהו ברשותך. בסדר? תקשיב. מהו החומר הביולוגי החזק ביותר בעולם? יש לך מושג?
לא.
יש לך מושג, פרופסור?
מה
החומר הביולוגי החזק ביותר בעולם?
משהו שקשור לנפש האדם, לרוח?
קוריאה עכביש.
קוריאה עכביש.
ספיידר ווב הם החזקים שביצירות בעלי החיים. כל קור שכזה הוא קוד דקיק עד שכותרו לא עולה על מיקרונים אחדים, ובכל זאת הקורים הללו יוצרים רשת חזקה וגמישה ביותר המשמשת את העכביש ללכידת חרקים המשמשים לו בדרך.
אני לא יודע מאיפה הבאת את זה. פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה הסיכוי שהיום, לאחר ההיחלשות הדרמטית של חיזבאללה, שלפי כל מיני דיווחים, 50-60% מהיכולות שלו נגרעו בתקופה האחרונה, מה הסיכוי שיקומו נגדו העדות השונות שחלקם הגדול מתעב אותו, כולל השיעים של נביה ברי, הדרוזים, הנוצרים, ויקחו את השליטה בידיים ללבנון אחר שהוא הקים מדינה בתוך מדינה וצבא בתוך צבא?
קודם כל, הלוואי שזה יקרה. אני כמו הרבה לבנונים אמיתיים מייחל שהדבר הזה יקרה, אבל בוא נזכור דבר אחד. כשאנחנו הלכנו לישון במשך 20 שנה, החיזבאללה בנה את עצמו בלבנון כמדינה בתוך מדינה. זכרו שיש לו מפעלי כלכלה, שיש לו בתי ספר. לא על נקלה אתה תוכל לתלוש אותו בשם. אני אגיד לך איפה השינוי, אני אגיד לכם איפה השינוי לדעתי. הולך להיות כאן שינוי בין דורי בתוך החיזבאללה. החבר'ה של נסראללה, ילידי שנות ה-60 וחבלה, א', רובם נקטלו, וגם עם ספי הדין שהוא בן אותו גיל יבוא לכאן, 60,
כן,
הוא יבוא לכאן, מי שייכנס לכאן זה בעצם הדור הבא של ילידי...
ומה ההבדל בין הדורות?
אלה הרבה יותר צעירים,
נו,
הרבה יותר בסופו של דבר קשובים לאיראן, הם גם התחנכו במידה רבה ואומנו על ידי קצינים ישירות.
אז מה זה אומר? מתונים יותר, קיצוניים יותר? מה זה אומר מבחינתנו?
תראה, העניין של ההתנגדות תמיד תהיה קיצונית. לא יניפו לך דגל לבן, ולא יגידו טעינו, ולא יגידו אבינו פשענו, אין את הדברים האלה, אלה אויבים אידיאולוגיים. לא חמאס ולא חיזבאללה.
אבל מה ההבדל בין הדור הצעיר לדור הוותיק? מה ההבדל?
אני חושב שההבדל הוא שלאיראן תהיה יותר שליטה. גם האיראנים לא ייתנו, כמו ששמעתי היום בבוקר בעיתון פרסי, לא ניתן לערבים לעשות שטויות שיגרמו לפרסים לשלם בכסף מזומן. מה שיקרה כאן זה שאיראן תהיה כאן יותר בתמונה. כרגע לדעתי היא תשאף לאסוף את השברים של חיזבאללה, לצמצם או לחזק את השורות מחדש, לשקם אותם, לא להיכנס לאימות אול אין, משום שכאן היא יודעת שזה מה שישראל, כך איראן חושבת, רוצה להכניס את איראן פה ואת ארצות הברית לאיזשהו סוג של דבר גדול, שבו אפשר יהיה אולי לחשוב על פגיעה דרמטית בתוך עמוד התווך של איראן, בין אם זה בשלטון, שדות הנפט, ועוד כהנה וכהנה. ולכן תסתכלו על זה ככה, יש כאן התפתחות. אני רק אגיד משפט אחרון. ישראל שמה פלטפורמות על הרצפה של המזרח התיכון. אם יש למערב עיניים בראש, יש פה הזדמנות אולי בלתי חוזרת.
בנקודה אופטימית זאת אנחנו חייבים לסיים, כי זמננו... אז יישר כוח, שיהיה לך שנה טובה, פרופסור עוזי רבי.
תודה רבה, שנה טובה לכם חבר'ה, ביי ביי, ביי.
אשכנזי, כתב צבאי, מעריב, מה שלומך?
בוקר טוב ברק, מה שלומך?
בסדר, גם ינון כאן, תגיד לו שלום.
מה גם ינון, שלום שלום.
תגיד לי ש... מה קורה, כן, התקשרת, מה, איך אנחנו יכולים לעזור?
לא, לא, בדיחה גבוהה. תגיד לי, אבי אשכנזי, מאז הסיכון שנסראללה, תן פחות או יותר... ככה תיאור של התגובה מכל החזיתות לסיכול הדרמטי ביום שישי בערב.
אתה יודע, אנחנו פשוט מדהים, אנחנו עם שכל פעם שאנחנו עושים מעשה, אנחנו עקים לתגובה. יחדנו לעשות מעשה, עשינו את המעשה, ממשיכים הלאה מה שנקרא, וזה אני חושב שהדבר שהכי חשוב שהציבור התחיל להבין. אנחנו בתוך מלחמה, בתוך מערכה, שהיא מאוד אגב מסודרת, שהיא עובדת בשלבים, ואנחנו עוברים שלב אחרי שלב, והשלב של נסראללה, אגב אנחנו הזהרנו אותו ביום שני בעיתון מעריב, שסופו קרב וכדאי לו לקבל את העסקה שהציעו לו, אבל הוא סירב. וראינו גם
אבי, זה קצת מגלומני, הצלתי לו במעריב לקבל את העסקה והוא סירב, אכל אותה מה שאתה אומר.
אגב זה לא מגלומני, זה המציאות, בסופו של דבר.
הוא שואל אם אפשר להתחרט.
לא, זהו, אין החזרות.
אוקיי.
אבל באמת מי שראה את התמונה ואת המהלכים, באמת המהלכים פה מאוד ברורים, ואני חושב שגם הדרג גם הצבאי וגם הדרג המדיני הם מאוד שקופים בעניין הזה, הם מציגים את הדברים כמו שהם, ואני חושב שהסוגיה הזאת של חיזבאללה היא לא רק סוגיה לבנונית ישראלית, אלא סוגיה אזורית, כשפה בעצם חיזבאללה היא הייתה תעודת הביטוח, פוליסת הביטוח של איראן, והעניין הוא פה עכשיו הוא גם מול איראן, כלומר אם אתה שאלת על התגובה אז בוא נראה לאן זה הולך, גם לא רק בלבנון אלא איך זה הולך כאן באזור, האם זה פותח את הפתח לאמריקאים ולקואליציה וגם לישראל לבצע את המהלכים שהם רוצים לבצע כבר הרבה שנים באיראן סביב הסוגיית הגרעין, האם זה פותח את הסוגיה לסדר אזורי חדש במזרח התיכון גם מול המדינות המתונות יותר, וגם כמובן הסוגיה הלבנונית, שהיא סוגיה פנים, קודם כל הפנים לבנוני. איך אנחנו בונים מחדש את לבנון, כי בסך הכל אנחנו רואים את השיתוק המערכתי בתוך לבנון השלטוני, כבר למעלה משלוש שנים בגלל הברק ששם חיזבאללה, ומה שמקשה עליה גם כלכלית וגם אזורית. וגם אצלנו בצפון את הסוגיה הצפונית, איך אנחנו פותרים את הסוגיה הזאת, ואיך אנחנו ממנפים את החיסול וכל מה שקורה בלבנון, גם אל מול רצועת עזה, מול הסכם, מול חמאס. אגב זה איתות, הנה עכשיו אני אומר לך איזה ברק, זה איתות גם לסינואר, כדאי לך להגיע להסכם כמה שיותר, יש לך הצעה על השולחן אפילו של הגליה, או שאתה רוצה לאבד את החיים שלך כמו שהחבר שלך נסוע לעשה את זה.
תגיד לי, יש דיווחים ברשתות אמריקאיות הלילה על זה שישראל פתחה במבצע קרקעי מוגבל קטן אבל מבצע קרקעי, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
אני יכול להגיד לך שאני בצפון עכשיו, אני לא רואה שום מבצע כרגע, אני רואה כן סבירת כוחות.
ABC, בואו, רשת רצינית, לא סתם.
סבבה.
אתה לא מכיר.
עם כל הכבוד ל-ABC, עם כל הכבוד ל-ABC, אנחנו לא רואים כרגע פעילות קרקעית בשטח, אני לא רואה אותה לפחות, ואני יכול להגיד לך שאתה רואה כן הערכות של צה, של סבירת כוחות, וגם אם יש איזשהו מבצעון שחצו גדר לבצע איזשהו מערב או איזו סריקה באיזשהו תא שטח קטן, אז אגב דברים כאלה כבר נעשו במהלך השנה האחרונה, לא פעם ולא פעמיים, וצהל לעתים מבצע פעולות סמוכות גדר, בחלקם אגב בשטח, בחלקם עדיין בשטח אפילו שנקרא שטח ישראלי מה שנקרא.
אנחנו תראה, שומעים את הקריאות של ראשי היישובים בצפון, ובכלל במערכת הצבאית, פוליטית, אנחנו קובעים לפעולה קרקעית לדעתך?
קודם כל זה החלטה של הדרג המדיני. אני יכול להגיד לך מה שאני רואה בעיניים. מה שאנחנו רואים בעיניים, מי שנסע בימים האחרונים מאפולה צפונה, ראה את כביש 6, אפילו לא רק מאפולה, יותר דרום אפילו, את כביש 6, את השיירות שנוסעות צפונה בכבישי הצפון. אנחנו רואים את הסגירה של הסדק. צהל אומר שחלק מהסדק הזה הוא להגנה. סביר להניח שגם חלקו להתקפה. אבל בהחלט אנחנו רואים את הסבירה של הסדק הזה, אבל בסופו של דבר, ההחלטה היא החלטה של הדרג המדיני, החלטה האם לבצע את המהלך הנוסף של המלחמה, נתונה לאישור הממשלה.
זה בטוח. תגיד לי עוד שאלה, ככתב צבאי, איך אתה מסביר את הפער המדהים הזה בין היכולות המודיעיניות הפנומנליות, אין מינה אחרת, בוא, שמע, זה דברים שעוד יסופר בהם עשרות שנים קדימה, שהתגלו ונחשפו בלבנון, מהדרום ועד בירות, לבין מה שקרה בשבעה באוקטובר ומה שקדם לשבעה באוקטובר.
כן, אני חושב שככל שעובר הזמן אנחנו גם מבינים שזה פשוט עניין של תפיסה. תראה, צה"ל היה מושקע לאורך שנים בלבנון, ראה את לבנון, את חיזבאללה כזירה הראשית, כזירה שבה הוא משקיע את תשומת הלב המיטבית, אם זה ביחידות, אם זה במודיעין, אם זה באמצעים, אם זה בכוחות, וראה את חמאס כזירה משנית. לצערנו הרב, באותו תהליך ראינו גם את הדרג המדיני נפס לאותו אופוריה סביב חמאס, שהוא מורתע, ראינו את התפיסה שבאה ואומרת, בעצם חמאס הוא הסיפור הקטן שלנו, הסיפור הגדול שלנו הוא חיזבאללה, וראינו את הפערים האלה בין אחד לשני. לגבי מה שקרה בשביעי באוקטובר...
אבי תסיים, כי אנחנו חייבים לסיים, אז משפט אחרון.
יש גם בשביעי באוקטובר את התקלה המבצעית, ההיערכות של צה"ל, ופה אנחנו רואים בצפון את ההיערכות המקסימלית של צה"ל, שהוא בא בצורה סדורה למערכה הזאת.
תודה רבה, אבי אשכנז.
כן, הרגע התקשרת, מה רצית?
לא, עזוב, חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה, אבי אשכנז.
הוא לא אמר למה הוא התקשר. אני סבבה, 100%. 100%, תודה.
תודה רבה, אבי אשכנז.
כן, אבל מה האסטרטגיה? מה תוכנית היציאה?
אני לא שואל מה האסטרטגיה, אני לא שואל מה תוכנית היציאה. אני מברך על חיסולו של נסראללה, אני מאושר מחיסול נסראללה. כן ירבו, כן יעובדו.
ואתה רוצה להגיד תודה ל...
ואתה רוצה להגיד תודה רבה 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 לטייסים, מפקד חיל האוויר, שר הביטחון, רמטכ"ל, ראש הממשלה. ראש הממשלה.
עכשיו תקשיב לשיר. עכשיו תקשיב לשיר, אישרי בו, במדיסון סקואר גארדן, כן?
אמרתי, אחלה הופעה הייתה, היה מפוצץ.
תקשיב איזה ביצוע של קרליבך, כן? אין, בסוף, קרליבך הכי חזק. עם כל הכבוד לאישרי בו שהוא מדהים, כן?
מלך קרה לנו כולו בכבדך איי וינסה על כל הארץ בקרחה מלך כל העולם כול.
זה כמובן מתוך התפילה, זה ראש השנה ויום הכיפורים לדעתי גם וגם, אם אני לא טועה. אבל ואגב, עם כל הכבוד לקרליבך, מה שבאמת חזק זה המילים. מפוצץ את המדיסון סקוויר גארדן, זה לא יאמן, זה לא יאמן.
כל הכבוד, שפו ענק, אבל זה ישראלים, אתה מבין? יש שם ים של ישראלים.
בסדר, בסדר.
ים של ישראלים, שווים
כמהים. הרבה חרדים גם.
כמהים לשירה עברית, ישראלית, יהודית.
מלוך על כל העולם כולו בכבודך
איי, 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 איי,
על כל
תודה לסמר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, תודה לכם על השידור, שקד מורג, טל אשל ואיציק אהרון. האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אסף חרמוני ומיכל קדוש, אנחנו מתחילים בנחיתה לקראת ראש השנה.
אז זהו, אני לא אראה אותך את ראש השנה, שיהיה לך שנה טובה מבורכת, שנה שקויה, ושהלב שלך, הלב שלך, יחזור למקום הנכון בעזרת השם יתברך.
תראי, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
טובה, שנה טובה לכולם.